עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
103 FM, 104.5 FM, ביום שישי, השעה היא 1:05, 6 דקות בדיוק, כאן רפי קרס על המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראי לדיגיטל הוא ג'וני דוב, אחראי לשידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM סער בן חמו, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103 לכל מי שרוצה לעלות לשידור, וניתן גם לשלוח הודעות בוואטסאפ, לשאול שאלות, להעיר הערות, להגיג הגיגים, לקושקושיות, מה שלא תרצו, בטלפון 054-70-103-70, במסרון בוואטסאפ 054-70-103-70. זהו, אני שמח לבשר לכם מה שכולכם שמעתם, ומה שכולכם יודעים, שהקורונה בירידה, הגל הרביעי כנראה הולך ונסוג, וזוהי הודעה משמחת, פחות חולים, פחות מונשמים, פחות הדבקות, פחות חיוביים, נקווה שזה ימשיך, ונקווה שלא יתפוצץ לנו בפרצוף זן או מוטציה חדשה. אני השבוע ביום רביעי קיבלתי חיסון לשפעת, ואני מציע לכולכם לקבל גם חיסון לשפעת. השפעת הקדימה השנה, ישנם גם כבר כמה מקרים של וירוס השפעת, של חולי שפעת בארץ, ואני מניח אני מקווה ואני מניח שהיא תהיה פחות נפוצה השנה, כי אנחנו הולכים עם מסכות, והמסכות הן עוזרות, ורק להגיד שבשנה שעברה כמעט ולא הייתה שפעת, או שלא הייתה שפעת, כי אני מניח שזה בגלל שאנשים הלכו עם מסכות. סליחה. דבר אחר שחווינו השבוע זה המתמחים. המתמחים שהם למעשה מחזיקים את בית החולים. הרופאים הבכירים למעשה בסוף יום עבודה, בשעה 5, 6, 4, תלוי כל אחד לפי הלוז שלו, עוזב את בית החולים וחוזר לביתו. הרופאים הצעירים הם אלה שמ-4 אחר הצהריים ועד למחרת ב-7 בבוקר, מחזיקים את בית החולים. כל העומס עליהם. כל העומס עליהם, והם עובדים בלי הפסקה. והם רוצים לצמצם, ובצדק, את התורנויות שלהם ל-26 שעות. מ-26 שעות. אני זוכר, אני בצעירותי, הדברים היו הרבה יותר גרועים, ואני מדבר על לפני כ-50 שנה, אני כבר 50 שנה רופא, אז לפני 45 שנים, עוד שהייתי מתמחה, אני זוכר טוב מאוד, עבדתי, אז התמחיתי בנוירולוגיה בבית החולים איכילוב בתל אביב, והיו שלושה בתי חולים בזמנו שהיו מסונפים לאיכילוב, זה היה בית חולים איכילוב, בית החולים על שם אשרמן בקריה, שהיה בית חולים לנשים יולדות ומחלקות גניקולוגיות, ומחלקות יולדות היו בקריה בתל אביב, ובית חולים הדסה, שהיה ברחוב בלפור, היה קומפלקס גדול בין רחוב בזל, סליחה, בין רחוב מזה לרחוב בלפור בתל אביב, שהיה בית חולים הדסה תל אביב. שלושת בתי החולים האלה היו קומפלקס של בתי החולים העירוניים ממשלתיים של תל אביב, שהתאחדו לימים למרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, הוא איכילוב סורסקי. הייתי תורן, אז התורנויות של הרופאים, התורנויות שלנו היו יומיים. היינו מתחילים תורנות בשבע בבוקר, מגיעים לפחות בשבע כדי לקחת דמים, הכירורגים היו מגיעים עוד קודם כי בשבע היו מתחילים ניתוחים, אז בשבע בבוקר היינו עובדים כל היום, בשעה ארבע היינו נכנסים לחדר מיון, עובדים כל הלילה, בשבע בבוקר חוזרים למחלקה ועובדים יום עבודה רגיל, 36 שעות. ויום אחד כזה, אחרי שאני הייתי 36 שעות על הרגליים, קיבלתי הוראה ממנהל המחלקה, מהבוס שלי, לפני שאתה הולך הביתה, תעבור בבית החולים הדסה, ותן תשובות ל-EEG. כלומר, יש EEG, אלקטרואנצפלוגרפיה, זו בדיקה שיש רופא שעובר על הבדיקות ונותן תשובות. ואז, בשעה 4 אחר הצהריים, מותש, נסעתי לבית חולים הדסה, ישבתי עוד שעתיים, כדי לתת תשובות על הבדיקות שנעשו בבוקר, בדיקות המוח שנעשו בבוקר. בשעה שש מותש חזרתי חזרה לביתי, לכיוון ביתי. אני זוכר את זה כמו היום, יש מקום שבו רחוב בן יהודה משתלב עם רחוב דיזינגוף בתל אביב. זה באזור רחוב ירמיהו שם, בסוף, אחרי רחוב ירמיהו, זה בסוף רחוב בן יהודה, הוא משתלב ונכנס כאילו לתוך רחוב דיזינגוף. במקום ההוא בזמנו היה רמזור, הרמזור האחרון בכביש, ונדמה לי שזה היה רמזור, נדמה לי, של רחוב ירמיהו, ואני זוכר שראיתי גלים של EEG לפני העיניים, וטרח נכנסתי במכונית שהייתה לפניי. התאונה הייתה תאונה שדפקתי לו את האוטו, כמו שאומרים, בעבו עבוע, וחטפתי אני צליפת שוט קלה, מה שכמובן לא הפריע לי למחרת ללכת חזרה ולהיות בשבע בבוקר בבית החולים. אז צריכים לקחת בחשבון שהרופאים מותשים, ורופא מותש הוא רופא לא טוב. אמנם כשמגיע מקרה דחוף, מושפרץ אדרנלין, וכולנו נזעקים וכל מערכת העצבים נזעקת, ואנחנו מסוגלים לתקופה קצרה לתפקד יותר טוב. אבל אין ספק שאם הרופא ישן יותר, ויוכל לנוח יותר, הוא יתפקד יותר טוב. אני לא הייתי רוצה שינתח אותי כמקרה דחוף בלילה, רופא שלא ישן 28 או 30 שעות. כמובן, זה לא שבית החולים נטוש ורק בידי מתמחים, ואגב, מתמחה בשנה שלישית ורביעית וחמישית, הוא מתמחה שהוא רופא כבר עם ידע טוב, ואפשר לסמוך עליו מאוד 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 מאוד. כמובן, ישנם כוננים, ואני, כשהייתי כבר רופא בכיר, וכשהייתי מנהל מחלקה, אני זוכר היטב, שכמעט ולא היה לילה, שהייתי כונן, שלא הוקפצתי לבית החולים. כי כל בעיה שהיא קצת מעבר לבעיה השגרתית, הכונן, שהוא הרופא הבכיר, או מנהל המחלקה, או מי שהוא רופא מומחה בכיר, מוזעק לבית החולים, עולה על האוטו, נוסע לבית החולים, ומבלה שם. כמה שצריך, לפעמים שעתיים, לפעמים שלוש, וחוזר הביתה. לפעמים אם זה לקראת בוקר, לא שווה לחזור הביתה, אתה כבר נשאר בבית חולים, בחדר רופאים, מנמנם אולי עוד חצי שעה, שעה, ומתחיל יום חדש. אז אני חושב שצריכים לקחת בחשבון, שהרופאים האלה מטפלים בנו, והרופאים האלה מחזיקים את חדרי המיון ואת בתי החולים, והרופאים האלה שהם מתמחים, צריך לעזור להם. כי יש להם גם בני זוג, יש להם לרוב גם ילדים, ויש להם גם חיים פרטיים, אבל מה זה חיים פרטיים אצל מתמחה? אני לא זוכר. אוקיי, זהו, זה מה שאמרתי, ואני הייתי שמח שהתחשבו במתמחים, הלכו לקראתם, אפילו אולי לחשוב על הערכת ההתמחות בעוד חצי שנה. אני יודע שלא כולם יאהבו את זה, אבל אם טוענים ש... וזה נכון שחלק גדול מהידע נרכש בזמן תורנויות, כי בתורנות אתה מתמודד עם מקרים קשים, ואתה מתחיל להתמודד איתם לבד, ולפעמים אתה מקבל הנחיות מהכונן שלך, מהרופא הבכיר ופועל לבד, ולפעמים מגיע הרופא הבכיר ואתה רואה איך הוא עובד ואתה לומד ממנו. כלומר, אין ספק שתורנויות הן חשובות להתמחות של הרופא. אבל לא קל להיות רופאים ולא קל להיות רופאים בארץ, והרבה יותר קשה והרבה יותר קל, תלוי מאיזה נקודת ראות, להיות רופא מתמחה בארצות הברית. אבל גם שם הרופאים הרגילים, המתמחים, נשארים בבית חולים עד 6-7-8 בערב, ולמחרת באים לעבודה. אבל התורנויות הן יותר קצרות. טוב, אנחנו, אני חושב שאני מציתי, לא מציתי, אפשר למצות את הנושא הזה, אבל אני חשוב שלא הייתי יכול להתחיל תוכנית שעוסקת ברפואה, בלי להתייחס לחבריי המתמחים, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? אני לא יודע אם הזכרתי, כן, הזכרתי את מספרי הטלפון, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
כן, שלום חזי. שלום חזי.
אני בן 68, וראשית אני רוצה...
סליחה, חזי, לא שמעתי, 68?
כן, 68.
כן, אני איתך.
ובראשית אני רוצה לברך אותך על התוכנית, ולהודות לך על כל מה שאתה עונה לאנשים ועושה לאנשים, פשוט תוכנית נפלאה, ואני מקשיב לה בקשב רב, ואתה איש רב פעלים. תודה רבה על הכל.
תודה לך. כן.
דבר שני, מה שרציתי לשאול בעצם, וכבר ענית, שמעתי אותך בפתח התוכנית, בנושא של חיסון שפעת לגילאים שלי, כשכבר אנחנו אחרי חיסון שלישי, מה דעתך?
חיסון של קורונה זה חיסון אחד, וחיסון של שפעת זה חיסון אחר. שפעת זה וירוסים אחרים שמופיעים בחורף. אלה לא וירוסי הקורונה. אז אין, זה כמו לקבל גם חיסון נגד דלקת ריאות. אני ממליץ לך גם לקבל חיסון לדלקת ריאות, אני לא יודע אם קיבלת. ישנם שני חיסונים לדלקת ריאות, אחד זה החיסון שמקבלים דרך קופת החולים, ואחריו או לפניו את החיסון שהוא החיסון שמקבלים דרך הביטוח המשלים, והם באמת משלימים זה את זה. ודלקת ריאות היא חיידקית, ושפעת זה קבוצה של וירוסים שנבחרת לפי השפעות שהיו לפני חצי שנה בחלק הדרומי של כדור הארץ. וזה מחלה אחרת, כלומר צריכים גם את זה לקבל. ואם אתה בן 68 וטרם חוסנת נגד שלווקת חוגרת, גם את זה אני ממליץ לך לקבל.
אוקיי. אני מודה לך מאוד.
כל טוב, חזי.
תודה רבה ויום טוב, תודה.
יום טוב. יום טוב. כן, מי איתנו? הלו.
שלום רב, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
שמי דוד, אני בן 57.
כן.
ואני סובל מזה כשנתיים מכאבים בגב תחתון, שמקרינים לי לרגליים.
כן.
ואני
איפה אמר... לרגליים? סליחה, גם עד כפות הרגליים?
עד כפות הרגליים, כן.
אני מקבל... זה בדרך כלל אזור L4, L5, S1.
אוקיי. אז באמת הרופאים הלכו על הזרקות לכיוון הזה, קיבלתי הזרקות, קיבלתי כדורים שונים, עשיתי פיזיותרפיה, עשיתי הידרותרפיה, עשיתי את כל מה שניתן לעשות, וזה לא עזר לי, ולבסוף עברתי גם ניתוח בעמוד שדרה התחתון. באמת ב-L4, L5 ו-S1.
כן.
אז עשו לי למינקטומי ב-L4-5 ודיסקטומי ב-L5-S1.
אוקיי.
ולמרות הדבר הזה עדיין כאבים לרגליים, ואני רציתי לשאול אותך, ראשית שאלה מאוד כללית, האם MRI שעושים בשכיבה הוא באמת מייצג את הלחץ שיש על החוליות ברגיל?
תראה, אתה שואל שאלה חכמה. הוא מייצג, אבל לא תמיד הייצוג הוא מקסימלי. הוא מייצג את המצב האנטומי, ואם ישנה פריצת דיסק, הפריצה נשארת גם בעמידה וגם בישיבה וגם בשכיבה. אנחנו מרגישים את זה יותר בעמידה, אבל הפריצה עצמה קיימת ורואים אותה. בדרך כלל רוב הדברים שאנחנו רואים בבדיקה בשכיבה, הם הדברים האמיתיים. בוא נגיד, יותר גרוע זה יכול אולי קצת להיות. יותר טוב בעמידה זה לא יכול להיות. כי ישנה, אנחנו חיים, לפחות אני ואתה, באזור שיש בו גרביטציה. ומשקל הגוף הוא יותר על החוליות התחתונות. והאזור של L4, L5 ו-S1 זה האזור שסופג את כל המשקל של הגוף. כי אחרי S1, כל הכובד או כל המסה או כל הלחץ עובר כבר לאגן היריחיים באזור הזה. אז סך הכל אפשר לסמוך, וזה הסטנדרט שיש לנו, על בדיקה שנעשית בשכיבה. אין לנו היום אפשרות ברוב המקרים, חוץ מאשר במספר מכשירים בודדים שנדמה לי ישנם שניים כאלה בארץ, לעשות MRI במכשירים שאפשר לשבת בהם או לעמוד בהם. כן? אבל כי יש מכשירים שהם מכשירים יותר פתוחים, אבל זה הסטנדרט שלנו, זה הסטנדרט שאנחנו מכירים, ואם לא רואים שום דבר בשכיבה, סביר שלא נראה את זה גם בעמידה, אם כי במקרים נדירים אולי נראה טיפה יותר, תלוי באיזה מצב. הרי אנחנו יודעים שהדיסק הוא כמו גלגל טייר, כמו הטייר של פעם. פעם הטיירים, היום הטיירים במכוניות המודרניות, הם גומי קשיח שבתוכו ישנו אוויר. בעבר, כשאנחנו היינו ילדים, בתוך הגומי הקשיח הייתה פנימית.
נכון, כמו באופניים.
בדיוק, כמו פנימית, כמו באופניים. עכשיו, הדיסק דומה לטייר של פעם, יש בו את החלק הקשיח שהוא החיצוני, ויש בו את החלק היותר רך שהוא הפנימי. אז רק אם הרך בדיוק פרץ החוצה, ובדיוק אתה עושה את ה-CT בעמידה, אתה יכול לראות אולי טיפה יותר בליטה, או טיפה פחות בליטה. אבל אם יש בליטה, אתה תראה אותה. אם יש לחץ על עצב, אתה תראה אותו.
אוקיי, אז זה ברור.
עכשיו לגבי שאלתך. לגבי שאלתך, האם אחרי הניתוח מיד היה שיפור, ואחר כך הייתה החמרה, או נשאר אותו דבר?
אותו דבר, ממש אותו דבר.
עכשיו, צריך לראות, יכול להיות, האם בדקו גם שהכאב לא מופיע, הוא לא קשור לצוואר הירך?
לא, אבל לפי ההקרנות, שזה בישבן, בישבנים
כן, אוקיי, נכון, אם זה בא עם ההקרנה אל הישבן, אז זה בדרך כלל לא מצוואר הירך, כי מצוואר הירך זה מתחיל מהאגן התחתון למטה.
וזה מתחת לשוק, והולך עד לאצבע, לבוין. וכשזה ממש, כשזה קרה לי, אז הבוהן גם לא היה בכוח.
לא היה בכוח, כן. כן, כן, זה ירידה בכוח גס, וזה באמת אופייני ללחץ על אזור L5-S1, L4-L5-S1. תשמע, צריך לראות, אולי יש שם צלקת, אולי יש שם דברים אחרים, אבל לפעמים הנזק שנוצר אחרי התקופה ממושכת של כאבים, הוא כאילו המוח כאילו זוכר אותו. ואז הידרותרפיה ופיזיותרפיה יכולים להקל על המצב.
אוקיי.
Okay. אבל, ועכשיו דבר, עשו לך, האם עשו לך MRI אחרי הניתוח?
כן, בסדר, עשו לי MRI אחרי הניתוח, עם ובלי חומר ניגוד.
והאם יש איזה דיסק או לחץ או יצירות של התעלה?
אז זהו, ב-MRI אחד כתוב שיש בלט דיסק דיפוזי, עם לחץ על הסק התקלי.
נו, אז יש לך סיבה לכאבים.
ומצד שני, בעוד MRI אחרי זה, כתוב שאין לחץ, והרופא, המומחה שניתח אותי, שהוא יש בעל שיעור קומה, ידוע.
כן, לא משנה, השם לא חשוב.
לא, אני לא אומר את שמו. הוא טוען שהצבים משוחררים, ו... מה שאני מרגיש,
שמה
שמעניין אותו זה שורשי
העצבים.
זהו.
שורשי העצבים. אני הייתי מציע לשמוע עוד מישהו, פשוט כדי לדעת, לא כדי זה, לשמוע עוד מישהו, כי אם יש לחץ על הסק התקלי, לחץ על הסק התקלי יכול לגרום, זה נכון שמה שחשוב זה העצבים, הם משוחררים או לא משוחררים, אם יש לחץ על עצב או אין לחץ על עצב, כי אם הדיסק לוחץ על ה... לוחץ הצידה, האם כואב לך יותר בצד ימין או יותר בצד שמאל?
יותר בצד שמאל, רגל שמאל יותר כואב.
אוקיי, אז סביר להניח שבכל זאת ישנו איזה גירוי של עצב בצד שמאל, בשורש של עצב של צד שמאל. תראה, קשה לי להגיד לך, אני רק יכול להגיד לך, שלא תמיד, אתה יודע, יש פתגם עצוב שאומר, הניתוח הצליח והחולה מת. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו רואים שבאמת הניתוח מוצלח, ולחולים הם ממשיכים להיות כאבים. ולא תמיד אנחנו יודעים להסביר מדוע זה. אבל עצם העובדה שעשו לך ניתוח, שהוא גם פתחו את הלמינה, הלמינקטומי, הוא פותח את הדפנות של החוליה. ואז הוא משחרר לשחרר את הלחץ.
הוא הסיר את הלמינה.
כן, כן, הוא חתך אותם. הוא פתח אותם. והדיסקטומי זה שאיבה או הוצאה של הדיסק. כלומר, הוא עושה מה שאמור היה, מה שצריך היה לעשות. זה ניתוח מושלם. זה לא איזה שאיבת דיסק קטנה. אז היית אמור באמת להרגיש יותר טוב. אבל אם עדיין רואים לחץ על הסק התקלי, זה הלחץ על הסק, והסק הוא מה שעוטף את חוט השדרה, אז יכול להיות שהסק מותח טיפה את העצב, ואת זה לא תמיד רואים, אבל זה גורם לכאב.
שאלה נוספת, מה המשמעות של סק תקלי, חוט שדרה או סק דורלי? זה מבלבל אותי המושגים האלה.
אז ככה, ישנו קרום שעוטף, ישנם כמה קרומים שעוטפים את מערכת העצבים. המוח עצמו עטוף בשלושה קרומים, פיה, רחנואיד ודורה, לא משנה, נקרא לו רק קרום אחד, קרום הקשה שעוטף את המוח נקרא דורה. הדורה מטר, והקרום הזה זה כמו סק שהמוח נמצא בתוכו, והסק הזה ממשיך למטה, 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 ועוטף גם את חוט השדרה. עכשיו, יש בין הסק לבין חוט השדרה, יש נוזל, נוזל המוח והשדרה. כלומר, למעשה, אפשר להגיד, שמערכת העצבים היא כאילו צפה בתוך נוזל. ישנו חוט השדרה שהוא מוח השדרה, שעטוף במעיל או בקרום שזה סק, ובין הסק לבין חוט השדרה יש נוזל שהוא נוזל המוח והשדרה. וכשאנחנו רוצים לפעמים לבדוק את הנוזל, את נוזל המוח, אנחנו עושים ניקור מותני, אנחנו מכניסים מחט לחוט השדרה, דרך עמוד השדרה, ושואבים את הנוזל הזה מלמטה, שזה אותו נוזל שנמצא גם במוח למעלה.
אבל אז... חוט השדרה הוא יורד עד ל-S1, הוא יורד למטה?
לא, 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 חוט השדרה יורד עד לאזור L1, L2, מאוד מאוד תלוי, ושמה, משמה יוצאים עוד עצבים, מה שנקרא זנב הסוס, או קורדה אקווינה, שזה העצבים שיוצאים, והם יורדים כמו זנב של סוס, בצורה מעוגלת כלפי מטה, אבל גם להם יש... כיסויים. עכשיו, ואת הכיסויים האלה אפשר להבדיל בין לחץ על החוט, ללחץ על חוט השדרה, ללחץ על הסק, ואם הלחץ הוא על חוט השדרה עצמו, אז זה גם אינדיקציה דחופה לניתוח, ואז גם בדרך כלל יש סימנים נוירולוגיים.
זאת אומרת שבעצם יותר קל לעבוד באגב התחתון, מאשר יותר למעלה?
לא, זה לא, לא, אפשר לעבוד גם ככה וגם ככה, וגם עובדים על עמוד השדרה הצווארי, זה לא קנה מידה. טוב, דוד.
כן, רק... שאלה קצרה ברשותך.
בבקשה.
האם ניתן לתת הבחנה, האם הצו נזוק, יכול, כי הרופא שלי אומר, תשמע, יכול להיות שזה היה לחוץ, ויש נזק עצבי.
הוא צודק, הוא צודק, לכן אמרתי שהמערכת העצבים זוכרת את זה. זה אפשר לדעת על סמך בדיקה שנקראת EMG, אלקטרומיוגרפיה. ו-NCV, Nerve Conduction Velocity. זאת בדיקה אלקטרופיזיולוגית. ב-MRI וב-CT, אנחנו בודקים את האנטומיה, אבל אם עצב ניזוק, אנחנו נוכל לבדוק את זה בבדיקת EMG, בזמן הול, אני בודק, אני מעביר זרם דרך הצו, ורואה אם הזרם עובר במהירות נכונה או לא נכונה. למשל, רכבת יוצאת מחיפה בשעה 8, ומגיעה לתל אביב בשעה 9, אני לא צוחק. המרחק בין חיפה לתל אביב הוא 100 קילומטר. אז אני מדבר על 100 קילומטר בשעה. אני יודע שהמהירות שזרם חשמלי, הרי גירוי עצבי זה זרם חשמלי, עובר בעצב, הוא נגיד 30 מטר בשעה, אני סתם נותן דוגמה, אם אני בודק את זה ורואה שבמקום 30 מטר, 30 קילומטר בשעה, הוא עושה רק 10 קילומטר בשעה, אני אומר יש בעיה בעצב, העצב לא מעביר בצורה נכונה. או אם אני נותן גירוי חשמלי לעצב, ואני רואה שהשריר לא מגיב, אז אני יודע שישנה בעיה. כלומר, אני יכול לבדוק את תקינות העצבים, ואני יכול לבדוק, יש גם עוד בדיקה שנקראת F-Wave, וזה לא משנה, שהיא גם בודקת אם הבעיה היא מחוט השדרה, או אם הבעיה היא משורשי העצבים. ולפעמים באותה בדיקה אני מקבל שינויים רדיקולריים L5-S1. ואז אני יודע שיש בכל זאת בעיה או לחץ על העצב באזור L5-S1.
אצלי בעיקר זה תחושתי. תחושות, נעלמו לי תחושות, זה לא ש...
אבל זה לא כואב, אבל כאבים יש?
בוודאי, כואב.
אוקיי, לא, לא, בסדר גמור. אוקיי, אז סביר שיש, ברור שיש, אם נעלמו תחושות ויש כאב, אז יש פגיעה עצבית. אבל כדאי להשלים את הבדיקה עם EMG. טוב, דוד, אנחנו... חייבים okay. לסיים, כי יש לנו עוד הרבה מאזינים על הקו, ואנחנו קצת...
אני מאוד מודה לך.
כל טוב לך.
תודה רבה.
כל טוב. כן, מי איתנו עוד לפני הפסקת הפרסומות? מי איתנו?
שלום, דוקטור קרסום.
שלום, עם מי אני?
מדברת שושנה, אני בת 78, ויש לי שתי שאלות.
סליחה, שושנה, לא שמעתי בת כמה את?
אני בת 78.
כן.
ויש לי שתי שאלות אליך.
בבקשה.
השאלה הראשונה, אני שוכבת על, על הצד שמאל, ועם האוזן השמאל, אני סותמת אותה בקרית, אני מרגישה שאני עולה לתקרה ויורדת, כאילו משהו מוזר, ואני מתחילה לפחד, והלב שלי דופק.
עוד פעם, עוד פעם, לא ברור לי, לא ברור אליי. לי, לא ברור לי. אם כן. את סותמת את האוזן.
אוקיי, שמאל, כן.
שמאל, את, מה זאת אומרת, מרגישה שאני עולה לתקרה ויורדת?
כן.
אני
כן,
אף פעם לא עליתי דופק. לתקרה וירדתי, אז אני לא יודע למה את מתכוונת.
אני מרגישה כאילו, אני לא על, על המיטה. אני מרגישה כאילו, אני מישהו
אוקיי,
מעלה אותי עד
מרחפת, התקרה ויורד
כאילו
אותי. כאילו שאת מרחפת.
כן, כן, אוקיי, כן, כן.
כן. אז על... עכשיו תגידי לי, למה לך לסתום את האוזן?
אז אני לא סותמת, אני יושנת על צד שמאל.
ברור לי.
ישנה. ולפעמים צד ימין גם, אבל אם אני לא שמה את שתי הידיים מתחת לאוזן שלא תהיה על הקרית, האוזן שלא תהיה על הקרית, אז אני מרגישה את זה. זה כבר קרה לי בתוך שנתיים, ארבעה פעמים.
וכשקמת מהמיטה הייתה לך סחרחורת?
באותו רגע היה לי דפיקות לב, ובעלי אני אומרת לו, תחזיק לי את היד, תחזיק לי, אני מפחדת. אני הולכת למות כאילו, אני מרגישה...
עכשיו עוד שנייה. עוד שאלה, זה לא בסדר, אבל זה לא מסוכן, תכף אני אסביר לך. זה נורא מפחיד, אבל זה לא מסוכן.
מפחיד, מפחיד.
כן, שקמת, הייתה לך סחרחורת, היה לך קשה לקום?
אני לא קמתי, אני ישבתי בישיבה, והלב דפק, דפק, ובעלי מחזיק לי את היד, 5 דקות, 10 דקות, אני לא עוזבת לו את היד, וזה עובר לי.
אוקיי. טוב, מה שאת צריכה לעשות זה ללכת לרופא אף אוזן וגרון, ולעבור בדיקה של מערכת שיווי משקל. יש לך, עכשיו, זה דבר, זה דבר, זה, עכשיו, מה היה המרווח? המרווח בין התקף אחד לשני, כמה חודשים?
זמן. זה תלוי, אם אני מוצאה את היד בטעות, שהיד שלי עוברת לא מתחת לקרית, שאני לא סותמת אותה, אז קורה לי יותר. בין 4 פעמים זה בשנתיים.
אוקיי. קודם כל, אני יכול להגיד לך שזה יחזור לך.
כן, סיפרתי לו. הייתי אצל רופא נאורולוג, בשביל השיווי משקל. אמר לי, תעשי זה, פיזיותרפיה. אני מחכה כבר חודשיים לפיזיותרפיה, ואף אחד לא מתקשר אליי.
אז את צריכה לבלבל להם את המוח, את יודעת איך זה בקופות חולים, יש להם עומס גדול, ויש פיזיותרפיסטים, לא כל הפיזיותרפיסטים עושים טיפולים בשיווי משקל. זה מומחיות, זה תת מומחיות בפיזיותרפיה, יש כאלה שיודעים לעשות את זה, ויש כאלה שלא. כמו ניקוז לימפתי, יש כאלה שיודעים ויש כאלה שלא, אז זה נקרא פיזיותרפיה וסטיבולרית.
אני שיתרתי לרופא אוזן בגרון, ואומרים לא קרה להם דבר כזה ולא שמעו על דבר
לא,
כזה.
לא, 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 זה לא, אני, זה דברים ששומעים אותם וזה דברים שקשורים להגברת לחצים, ומה שאני מציע לך, זה לנסות, קודם כל, יש קריות מיוחדות עם גומחות, עם פתח, עם כאילו שקעים בצד ימין ובצד שמאל, לשים את הראש. אלה קריות שמיועדות לחולים שישנים עם סיפאפ, עם מכשיר, עם מסכה, חולים שסובלים מדום נשימה בשינה. אז יש באמת קריות מיוחדות, שיש בהם את אותה גומחה, אותו שקע, שאפשר לשכב ושהראש יהיה והאוזן תהיה באוויר. זה דבר אחד. דבר שני, צריך לבדוק לך את האוזניים עוד פעם, וצריך לעשות לך כמה בדיקות, שבדיקות של מערכת שיווי משקל. ולא צריך לפחד מזה, כי זה לא מסוכן, זה רק מפחיד. ואת נכנסת ברגע שאת מרגישה שיש לך סחרחורת, כי זה גורם בדרך כלל לסחרחורת או לטשטוש דקה. ואז את מרגישה שאת במיטה לא יציבה. כאילו שאת עפה.
נכון, אני עפה.
בדיוק. נכון. ואז אנשים בדרך כלל תופסים את המיטה שלא, שכאילו, כדי, כאילו להחזיק את עצמם, למרות שלא יקרה להם שום דבר, הם לא יעופו. את מחזיקה את היד של בעלך.
כן, נכון.
אבל אנשים תופסים את המיטה בידיים או את, או את המזרון באופן אינסטינקטיבי. עכשיו, מה שצריך לעשות זה קודם כל לבדוק את העניין. יכול מאוד להיות שיש צורך לבדוק את ה... יש בדיקות שבודקות את, את ההולכה, לראות אם אין לך נוזלים באוזן הפנימית, לראות את ההולכה של הקול, לעשות בדיקה שנקראת ברה, ולעשות אלקטרוניסטגמוגרפיה. יש בדיקות שעושים בדיקות שיכולות לפתוח אור על העניין הזה. רק את צריכה לזכור דבר אחד. זה מפחיד, זה לא מסוכן. את שומעת, שושנה? מפחיד, לא מסוכן.
אני הייתי רופא אוזן כמה פעמים, הוא ניקה לי, הוא הוציא לי שעבה מבפנים. אני כל שישה חודשים נסתמת לי את האוזן, נסתמת לי בשעבה. אז הוא מוציא לי את זה.
כן, כן, אני יודע. מה, תראי, יש טיפות שנקראות סרומינול.
אני שמה טיפות שמן זית, לא, שמן זית, כן, אני שמה.
יש טיפות מיוחדות להורדת נוזלים.
יש טיפות
סרומינול, יש כמה סוגים.
בסדר.
וזה טיפות מיוחדות שכדאי לשים אותם, וזה ממיס את ה... ממיס, כי אם יש לך סתימה חלקית ואת סותמת את האוזן, עוד פעם זה יכול לגרות את המבוך, את מערכת שיווי משקל.
עכשיו דוקטור, עוד שאלה אחת וזהו.
בבקשה.
אני סוברת לפעמים מלחץ דם גבוה, ורק לפעמים, אני עומדת עושה כלים, פתאום אני מרגישה חם לי בראש, ואני לא יכולה כבר לעמוד, אני יושבת, אני לא מקבלת שום דבר ללחץ דם, כי אין לי כל הזמן לחץ דם גבוה, יש לי תמיד נמוך ונורמלי, אז לפעמים, לפעמים קורה לי שזה קופץ. עכשיו,
שמת לב אם זה קשור למתח, אם את יותר בתקופות של מתח או
מתרגזת? אני באמת לא במתח, ואני לא רואה את עצמי במתח, ברוך השם, הכל בסדר אצלי.
יש לך מכשיר ללחץ דם?
יש לי מכשיר, ואני בודקת.
ואז אם יש לך גבוה, מה את עושה?
אז מה אני עושה? אני לוקחת חצי ובן, ואם זה לא עובר, כי זה גבוה מדי, אז אני שותה, לוקחת עוד חצי ובן עם שתי כוסות מים, וזה עובר לי תוך שעתיים, שעה וחצי.
מצוין, אז יש לך פטנט איך להיפטר מזה. אז קודם כל תגידי לבעלך שהוא רוחץ כלים ואת לא רוחצת כלים. כי את אומרת, זה קורה לך שאת רוחצת כלים.
לא,
אני צוחק, אני צוחק, שושנה, אני צוחק. אז קודם כל, תראי, קודם כל, אם זה עובר תוך שעתיים, ויש לך פטנט איך לעשות אותו, וזה בא לעתים לדירות, לא הייתי מתרגש מזה. הייתי ברגע שזה קורה, בודק לחץ דם, לוקח חצי וליום או חצי ובן, שותה כוס מים ישר מההתחלה, ונרגע קצת. חלק גדול זה הפאניקה. ההרגשה, בדיוק.
בדיוק. אני פוחדת להיות לבד בבית.
בדיוק. אז הפאניקה...
אני הולכת עם המודד לחץ דם בתיק, ואני לא צריכה.
לא, לא, לא.
אבל אני דואגת שלא יהיה לי איפה שאני הולכת, ואני אקבל את זה, ואני לא יודעת מה לעשות. עכשיו, הם נתנו לי כדורים, נתנו לי פרלול, נתנו לי קרדילוג.
כן, אבל קרדילוג ופרולול, תראי, שושנה. קרדילוג ופרולול מורידים לחץ, מורידים דופק ומורידים לחץ דם. את אומרת שאצלך לחץ הדם הוא לפעמים נמוך, אז את יכולה להרגיש סחרחורת בגלל זה.
אז מה קורה? יורד לי מ-90 על 50 או 80 על 50, אז שלושה ימים אני במיטה. אני אמרתי לרופא שזה עושה לי יותר גרוע.
אז תראי, אם יש לך עלייה בלחץ דם, את יכולה לקחת באופן חד פעמי איזה פרולול של 10 מיליגרם נתנו לך?
נתן לי
1.2.5. לא, 1.25 זה הקרדילוק.
כן, נכון.
קחי חצי ממנו, אם את מרגישה את זה, קחי חצי ממנו ותשבי ותנוחי. לא יותר, פעם, חד פעמי.
כן, כן.
חד פעמי, לא קבוע.
כן, זהו, אני עשיתי
את זה. כי קרדילוק יש 1.25, 2.5 ו-5 וגם 10, אבל 5 בעיקר. אז קחי חצי של 1.25 ותשבי על הקורסה.
בסדר.
תנוחי. והעיקר לא לפחד, כי כשאת נכנסת לפאניקה, יש לך גם סחרחורת וגם לחץ הדם קופץ.
כן, נכון, נכון.
בסדר, שושנה?
תודה רבה לך.
שכל הצרות יהיו כאלה, זה מפחיד, אבל לא מתים מזה.
תודה רבה.
בבקשה.
ביי.
ביי, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום לך, מר רפי.
שלום וברכה.
שמי כשמחה רפי.
יש לך שם יפה.
כן. ואני בן 71, אדם בריא, מלבד סכרת.
כן.
מאוזנת. יש לי שתי שאלות אליך, אני בבקשה. אני אשאל מהשאלה הקלה, שאני משתמש בסידן, כדורי סידן, ויש בשוק סידן אמורפי, שהוא עולה פי 3 מהסידן הרגיל. רציתי לדעת אם זה מצדיק את זה, אם יש הבדל ביניהם.
לדעתי לא. לדעתי לא. כמה, קודם כל, תרשי לשאול אותך משהו. כמה מוצרי חלב אתה אוכל ביום?
הרבה. עיקר המזון שלי זה מחלב, אני לא אוהב בשר.
אוקיי, עכשיו תענה לי עוד משהו. האם אתה אוכל סרדינים או דגים?
אני אוכל כל יום 3 כפות סומסום מלא.
מצוין. אז אתה, עכשיו, כמה כמות של קוטג' או גבינה לבנה אתה אוכל ביום?
אני אוכל גבינות, גבינה צהובה, קוטג', יוגורט, מעדן.
גבינה צהובה היא עתירה בסידן. אז סך הכל מספיק שתיקח כדור אחד רגיל של סידן ציטרט או סידן רגיל שישנו עם ויטמין D ביחד, כי הוא מקל על הספיגה ואתה מאוזן, אין טעם להוציא פי 3 כסף.
טוב, שאלה שנייה, היות ואמרתי לך שאני סובל מסוכר, אז זה פגע לי גם, יש לי הפרעות בזקפה.
כן.
ורציתי לשאול אותך על העניין של הזריקות.
אז קודם כל זריקות יכולות לעזור ולעזור טוב מאוד, אבל אני לפני כן הייתי מציע לך לנסות, יש מקומות שעושים טיפול בגלי הלם. ואני מכיר כמה מקרים, אם כי אין לי מחקר מדעי סטטיסטי, שכשאנשים שדווקא סבלו מסוכרת, הרי סוכרת היא בעיה של כלי הדם הקטנים. ושקיבלו טיפול בגלי הלם, שמצבם שופר. ולא, טיפול בזריקות הוא טיפול מצוין.
מה עם תופעות הלוואי של זה?
כלום. זה רק לעבור את המשבר הפסיכולוגי הראשוני, של הזרקה לאיבר המין, ומלמדים אותך בדיוק איך ואיפה, וזאת מחת דקה, 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 לא מרגישים, ואחרי הפעם הראשונה שאתה עושה אותה בדרך כלל אצל הרופא, שהוא מדגים לך איך לעשות, הבעיה נפתרת.
טוב, תודה, ענית לי.
זה טיפול מצוין, וטיפול שאפשר לעשות אותו וליהנות מהדברים.
טוב,
וחשוב
תודה.
וחשוב עוד פעם לשמור על איזון של סכרת כמובן, אבל תנסה גם גלי הלם, תבדוק את הנושא, שווה.
בקופת חולים?
אני לא יודע, יש קופות חולים שיש בהם גלי אלם, אבל בעיקר למפרקים ולכתפיים ולדורבן. אבל תנסה לבדוק. תכתוב
טוב,
גלי,
אלם, לך,
גלי אלם לזקפה ותראה מה קורה. אוקיי,
מר קרסו, אני שומע אותך למעלה מ-20 שנה, נכון? שאתה באוויר 20 שנה?
כן, קצת יותר, אבל בסדר. לא, באוויר, כן. בתוכנית ב-103 FM, כן, כמעט 20 שנה.
כן, אני שומע אותך מאז, אני משביט את העבודות בבית, ורק שומע אותך.
עוד מעט, רפי, אני אתן לך תואר דוקטור.
טוב, תודה רבה.
כל טוב לך, הרבה בריאות וסוף שבוע טוב, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום פרופסור קרסו, מדבר ירון.
שלום ירון.
ראשית, תודה לתוכנית נהדרת.
תודה לך.
מעניינת. אני בן 63, בריא, כן. לא נוטל תרופות ועוסק בספורט.
מצוין.
לפני 5 שנים הייתה לי התקפת כאבים חזקה, בכיוון הבטן, התחתון אולי, אני יודע, וגילו לי אבנים בכסמרה. בהתייעצות שהייתי אצל הרופא...
רגע אחד, סליחה, רק שנייה, ירון. אתה אומר כאבים בבטן תחתונה וגילו לך אבנים בכסמרה. כלומר, סביר להניח שאבנים בכסמרה התגלו באופן מקרי שעשו לך אולטרסאונד של הבטן.
נכון, בדיוק. עכשיו, בהתייעצות שהלכתי אחר כך לרופא, היא אמרה שבמידה ולא מופיעים כאבים שהוא ואין כאבים, עדיף להשאיר את המצב ככה ולא להתערב, שמרבית האנשים יש להם אבנים בכסמרה, וזה לא בעיה רצינית.
כל מילה בסלע היא צודקת, כן.
אוקיי. לפני חודשיים הלכתי לאולטרסאונד בטן כדי לבדוק כבד שומני, ואז בסריקה של הכסמרה, הוא עשה לי על הדרך כסמרה, הוא אמר לי שיש לי אבן בגודל 1.5 סנטימטר. בעקבות כך הלכתי לייעוץ לרופא חירוק, שהמליץ להסיר את כיס המרה, ושאין שום בעיה בלחיות ללא כיס מרה. כששאלתי אותו על הפרוצדורה, מה עדיף, ניתוח ידני או ניתוח בעזרת רובוט דה וינצ'י, הוא השיב שאין שום יתרון לניתוח כזה, עם דה וינצ'י או ניתוח ידני.
ניתוח ידני, רק שנייה, ניתוח ידני זה ניתוח לפרוסקופי, זה לא ניתוח פתוח.
כן, כן, לפרוסקופי, כן, כן.
אין שום, כסמרה, כן, מה השאלות?
האם אבן בגודל 1.5 סנטימטר נחשבת אבן גדולה? האם מאחר שלא היו לי כאבים ב5 שנים האחרונות, אתה ממליץ ללכת לניתוח או לא? והאם יש יתרון לניתוח הסרת כסמרה בעזרת רובוט דה וינצ'י, או ניתוח ידני, מה אתה היית עושה, מה אתה היית מעדיף?
בוא נעבור שאלה שאלה. אם היית אומר לי שצריכים לעשות ניתוח בבטן התחתונה של פרוסטטה, של הבלוטה ההרמונית, או של שלפוחית השתן או משהו כזה, הייתי אומר לך עדיף דה וינצ'י. אבל אם מדובר בקריטת כסמרה, אין שום צורך בדה וינצ'י, העלות שלו היא הרבה יותר יקרה, וזה מיותר לחלוטין. כל רופא חירורג שמנתח בשיטה לפרוסקופית, בצ'יק צ'וק, מוציא לך את כיס המרה, זה דבר אחד. לגבי השאלה אם אבן של 1.5 סנטימטר היא גדולה, אז היא גדולה, אבל ראיתי גם גדולות ממנה. כך שאבן גדולה עדיין לא, היא לא אינדיקציה לניתוח. והדבר השלישי, האם הניתוח דחוף או חיוני או לא חיוני. אז אני...
אני חושב בזה ש5 שנים אין לי שום כאבים.
אני חושב שגם לפני 5 שנים הכאבים שהיו לך, היו לך בבטן תחתונה. ובדרך כלל כיס מרה מקרין לבטן עליונה או מקרין לגב. נדיר שהוא מקרין ממש לבטן התחתונה, לאזור שאני מבין ש... באיזה מקום כאב לך בבטן? באמצע, בצד?
תראה, זה היה ממש אחרי ספורט, אז קשה, ולפני 5-6 שנים, אז קשה לי בדיוק...
אני לא חושב שזה קשור. אני, בדרך כלל, זה לא... בדרך כלל, אבנים בכסמרה, אם נותנים, נותנים כאב מאוד אופייני, שהוא כאב אביתי, כאב של התכווצויות, כאב ספזם, כזה ספזם של הבטן. זה כאב שזה לא הכאבים שאתה, של בטן תחתונה אחרי ספורט. אז לדעתי מצאו את זה כממצא אקראי בבדיקת אולטרסאונד, גם בפעם שעברה וגם בפעם הזאת.
נכון.
עכשיו לגבי הצורך, כל זמן, אני, כשאני זוכר עוד כשהייתי רופא צעיר, אני מדבר על לפני 50 שנה, שלמדנו אז רפואה ואז היו עושים ניתוחים של אחר המוות. וב-90% מהאנשים, בניתוחים של אחר המוות, אצל אנשים מבוגרים מעל גיל 50, מבוגרים, מעל גיל 50, מבחינתי הם ילדים, מצאנו אבנים בכסמרה. כלומר, אבנים בכסמרה, ועוד יותר בנשים מאשר בגברים, זה ממצא שהוא ממצא די שכיח. אבל אנחנו נוהגים להגיד, אם אין קליניקה, אם אין התקף, אם אין כאבים, לא צריך לגעת. כי הרבה אנשים יש להם אבנים בכסמרה, והם אפילו לא יודעים שיש להם אבנים בכסמרה. ולכן רק כשעושים להם באופן מקרי, מסיבות אחרות, אולטרסאונד או CT או MRI של הבטן, מגלים את האבנים. אז אני לא, בוא נגיד זה בצורה אחרת. אם לי היו אבנים בכיס מרה, או כנראה אולי יש לי, לא בדקתי, ואין לי תלונות מצד כיס המרה, אני לא הייתי הולך לניתוח. ניתוח עושים כשאין ברירה. אם היו התקפים ויהיה לך חס וחלילה, בעיה. אתה בן 63, ניתוח לפרוסקופי קטן, לא בעיה, אתה אדם בריא, ספורטאי, זה לא תהיה בעיה, ואז צ'יק צ'ק מוצאים לך את, את כיס המרה, בניתוח לפרוסקופי קטן והכל, ובא לציון גואל.
הבנתי. אוקיי.
טוב.
הרבה תודות.
כל טוב,
כל טוב, תודה לך. להתראות. תודה.
כן, כן, ומי איתנו על הקו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום, מי אני?
מדברת יהודית.
כן, יהודית.
אני אישה בת 80.
כן.
ואני סובלת מאיזושהי מחלה שנחשבת מכה 11 שאינה כתובה בספרים. אני סובלת מוורטיגו חודש שלם. סיבובי ראש, אני קמה, כל הבית כאילו מתהפך עליי, אני במיטה, כאילו מי שהופך אותי עם המיטה, זה משהו נורא והיום, נכון. וזה חודש שלם. לפני כשנתיים, אני גם כן סבלתי מוורטיגו, אבל זה לקח לי 4 ימים וזה הסתיים. פה ראיתי אחרי שבוע שזה לא הסתיים, התקשרתי לרופאה שלי, נתנה לי תרופה שנקראת...
בטא סרק, בטא.
בטא איסטין.
בית איסטין ובית הסרק זה אותו דבר.
אני בקושי שומעת.
אני אומר שבסדר, בית איסטין, כן.
אבל עוד...
כמה, 16 מיליגרם פעמיים ביום?
פעמיים ביום.
16 מיליגרם?
כן.
לא חשוב. כן, אוקיי.
אבל זה לא עוזר לי. מה אני יכולה עוד לעשות?
כמה זמן את לוקחת בית איסטין?
3 שבועות.
אז את יכולה להפסיק את זה, אם זה לא עזר לך אחרי 3 שבועות, זה לא יעזור גם הלאה.
להפסיק עם זה, אז מה לקחת במקום?
תקחי נגד עין הרע, זה לא מזיק. לא, להזיק זה לא מזיק, זו תרופה שאין לה תופעות לוואי, והיא משפרת את זרימת הדם, כך אנחנו מאמינים לאזורים מסוימים במערכת שיווי משקל. תראי.
אז מתי זה יסתיים? זה כבר חודש.
תראי, אני רופא, אני לא נביא ולא בן נביא, וקשה לי להגיד לך מתי, רפואה זה לא מדע מדויק, אבל יכול מאוד להיות, יש כמה סוגים של סחרחורות. האם, אני חושב שאם זה נמשך למעלה מחודש, אז כדאי לגשת ולעשות בירור של סחרחורת. ולבדוק, יכול מאוד להיות שבטיפול פיזיותרפי יכולים להפסיק לך את הסחרחורת. יש מצבים שיש בהם נזק באזור מסוים במוח, שהוא נזק לא מסוכן, אבל גורם לסחרחורת.
יכול להיות משהו שקשור למוח?
יכול להיות במוח הקטן לפעמים. המוח הקטן לפעמים יכול לתת סחרחורות, אבל זה לא סכנה. ואז זה דבר אחד. יכול להיות שמערכת שיווי משקל, יכול להיות אבנים קטנות שנמצאות, בתעלות של שיווי משקל, יש שם תעלות סמי צירקולריות, שהן כמו המוח שלנו, יש שם מערכת כמו קליידוסקופ, לא כמו קליידוסקופ, כמו, תכף יבוא לי השם של זה, מה שיש, שמאזן ספינות, ומאזן מטוסים שיהיו כל הזמן ישרים, ומערכת של שלוש צינוריות, במרווחים שונים, או בשטחים שונים של החלל, ולפעמים אבנים קטנות נכנסות וחוסמות. צריך ללכת לרופא שיעשו לך בירור של שיווי משקל, ואני מניח שאפשר גם לעשות טיפול, שלפעמים טיפול אחד עוצר את הבעיה.
אבל אם אני אחליט לא ללכת לרופא, אני אגיד לך תכף...
סביר שזה יעבור לבד, אבל אנחנו צריכים לסיים יהודית, כי יש לנו כבר את האות ברקע.
לא, יש לי עוד שאלה קטנה. אז
אנחנו נחזור אלייך אחרי הפסקת הפרסומות והחדשות.
אז להישאר על הקו?
תישארי על הקו, כן, תכף אייל או מאיר יעלו על הקו וידברו איתך, ותישארי איתנו, וזהו רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות חדשות, תודה לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאירה פרץ המפיקה, לג'וני דוב שאחראי לדיגיטל, לאיציק אהרון שאחראי לשידור ב-103 FM, ולסער בן חמו ב-104.5 FM, הטלפונים למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, פרסומות, חדשות, ונחזור לכם מיד לאחר הפרסומות והחדשות, תישארו איתנו.
ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר שלי, אייל פרנק, עורך התוכנית, מאירה פרץ המפיקה, ג'וני דוב אחראי לדיגיטל, איציק אהרון אחראי לשידור ב-103 FM, וסער בן חמו ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. אנחנו ממשיכים וחוזרים ליהודית. יהודית, כן. שלום, אני איתך.
פרופסור קרסו, תודה שחזרת אליי.
בבקשה, זה לא אני, זה הצוות הנהדר שלי, זה אייל ומאירה, כן.
תודה גם להם. יש לי הומוגלובין 11.
כן.
יכול להיות שזה מה שגרם לי לוורטיגו?
תראי, המוגלובין 11 יכול לגרום לחולשה, יכול לגרום לעייפות. בדרך כלל המוגלובין, אם הוא לא יורד מהר, הוא לא גורם לוורטיגו. וורטיגו זאת התקפה שיכולה להיות מסיבות ויראליות בהרבה מאוד מקרים. לפעמים זה בגלל עמוד שדרה צווארי, לפעמים זה בגלל בעיה במערכת שיווי משקל, יש כל מיני סיבות לוורטיגו. בדרך כלל לא בגלל המוגלובין נמוך, אבל אם את תעלי, צריכים לבדוק למה יש לך המוגלובין 11, ויכול מאוד להיות שאת לא אוכלת מספיק ברזל, או שאת לא סופגת מספיק ברזל, יכול להיות שחסר לך
ויטמין. אני מקבלת כל יום ברזל.
אז יכול להיות שאת לא סופגת אותו. את מקבלת עוד תרופות, נגיד תרופות נגד הצרבות, או נגד חומציות בקיבה?
לא. אני סובלת מכל מיני מחלות, אני מקבלת לסכרת, אני מקבלת, יש לי אי-ספיקת כליות, יש לי... אני מקבלת לנטון בבוקר.
אז קודם כל לנטון, לנטון שאת מקבלת בבוקר מפריע לספיגת ברזל. דבר שני, אי-ספיקת קווה, אי-ספיקת כליות, עושה אנמיה. אז יש לך סיבות לאנמיה. אבל יכול מאוד להיות שאם הברזל שלך נמוך, את יכולה לקבל עירוי של ברזל, אינפוזיה של ברזל. אבל הלנטון שאת מקבלת בבוקר, הוא מפריע לספיגה של הברזל.
אבל זה שומר לי על הקיבה, אמרה לי.
נכון, בסדר גמור, את מוכרחה לקבל את זה. מצד שני, אם את חיה עם 11 ומרגישה פחות או יותר טוב מבחינת אנרגיה, אז זה בסדר. יש הרבה אנשים עם המוגלובין 11.
כן, עוד משהו רציתי לשאול, אני לא מחוסנת.
אז אם אני אראה אותך, אני ארביץ לך מכות.
אני אגיד לך למה, כי אני אלרגית ליוד.
אז מה?
והרופאה שלי אמרה לי, היות ואת חולת סכרת, וגם עשיתי שלושה צנתורים, וגם אי-ספיקת כליות ולחץ דם, והמון המון מחלות, את חייבת להתחסן.
בדיוק, דווקא בגלל זה את צריכה לקבל חיסון.
אבל היא אומרת לי, אבל אם את אלרגית ליוד, אסור לך.
לא נכון, זה ממש לא נכון. אלרגיה ליוד אינה מהווה הוראת נגד לחיסון נגד קורונה. ממש לא, אני לא יודע, אולי היא טעתה, אולי היא התבלבלה.
כן, היא בהתחלה אמרה לי, דווקא בגלל שאת חולה בכל כך הרבה מחלות.
היא צודקת, דווקא בגלל שיש לך כל כך הרבה גורמי סיכון. אני הייתי מתייעץ עם עוד רופא, הייתי, ודווקא את צריכה, את בת 80, יש לך הרבה מאוד מחלות. אם חס וחלילה, חס וחלילה, תקבלי קורונה, אז את היא במצב מאוד מאוד קשה.
זה אני יודעת, בגלל זה אני פוחדת לצאת.
בצדק, גם אני אם הייתי בגילך עם כל המחלות ולא הייתי מחוסן, הייתי פוחד לצאת. אבל אני גם...
אז אם אני מבינה נכון, אני יכולה כן להתחסן?
את יכולה להתחסן, ואם את חוששת או הרופאה חוששת, אז אפשר להתחסן בבתי חולים. אנשים, יש אנשים שהם מאוד מאוד אלרגיים, או אחרי חיסון אחד קיבלו איזשהו הרגשה מאוד לא טובה, אז אותם מחסנים בבית חולים. תבררי שתבררי.
אני לא מבינה, יש בחיסון הזה, יש בו יוד?
לא, אין בו יוד, וזה הוא לא קשור ליוד, והוא לא עשוי עם יוד.
אז איך היא אמרה לי כזה דבר?
אולי התבלבלה, אולי היא חשבה על דבר אחר, אני לא יודע.
כן, ו...
אין שום בעיה למי שאלרגי ליוד להתחסן בחיסון לקורונה.
תודה, תודה. עוד דבר קטן, קטן.
בבקשה.
אני שומעת בטלוויזיה על... מי שחולה לב, זה קצת מסוכן, לא יודעת בדיוק מה, התבלבלתי עכשיו.
את חושב, יש איזה פרסומות של דלקת ריאות? של חיסון לדלקת ריאות? זה מה שאת מתכוונת?
לא, לא, התכוונתי למשהו אחר, אבל פשוט...
את לא זוכרת. טוב, אם תזכרי,
כל יום שישי... לדבר עם הפרופסור.
יהודית, כל יום שישי אנחנו פה בין אחד לשלוש.
אני שומעת אותך, אני לא מבטרת.
אז אוקיי, אז אם תזכרי, יש לנו עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע.
ותנו לי לעלות לקו.
בוודאי שיתנו לך. תגידי, אני יהודית, הייתי ושכחתי את השאלה, ואת אייל ומאירה יזכרו ויעלו אותך לקו.
תודה
כל
רבה,
טוב, יהודית.
פרופסור קרסו.
כל
תודה
טוב,
רבה.
תרגישי טוב.
תודה,
כן,
תודה.
כן, בבקשה. ומי איתנו על הקו? הלו.
הלו.
כן, כן, אני
שלום,
איתך.
שלום, שמי אורנה, ואני כן, בת 69.
כן, אורנה.
לפני יומיים, באמצע היום פתאום, התחלתי לראות כמו, בעין אחת, כמו איזה נקודות שחורות, ואז פתאום כמו חוטים. עכשיו, אני...
היית בשמש באותו זמן?
באותו זמן, כן, אני כל יום בשמש.
אוקיי.
עכשיו אני הזמנתי תור לרופא עיניים ויש לי בעוד שבוע. השאלה אם זה מאוד דחוף, אז זה יכול לחכות שבוע.
תראי, זה, מתי זה קרה לך?
ביום רביעי בצהריים, פתאום.
יום רביעי, עד חמישי, שישי, עברו יומיים, שום דבר לא קרה. זה יכול לחכות שבוע. בדרך כלל, בדרך כלל, תראי, אם את רואה, והראייה שלך בסדר, בואי נגיד, שאת נמצאת
כך בבית.
לא, לא. כשאת, את עם משקפיים כל הזמן.
כן.
עכשיו, כשאת נמצאת בבית, בערב, כשאין הרבה אור, את רואה בסדר?
אני רואה עם משקפיים,
אבל את רואה כרגיל.
את החוטים האלה אני רואה כל הזמן. רק שיש חושך לגמרי, אני לא רואה את זה.
אוקיי. אז קודם כל, אם את הולכת... אם את הולכת עם משקפי שמש בחוץ, את תראי את זה פחות, זה פחות יפריע לך.
אוקיי.
Okay. עכשיו, התופעה הזאת יכולה להיות, אבל אין לך ירידה בראייה פתאומית בעין הזאת, נכון?
ואני לא יודעת, אני צריכה ללכת לבדיקה ולראות.
לא, אני שואל באופן כללי, את לא פתאום רואה שאת לא רואה דברים. את לא רואה שינוי באיכות הראייה.
לא.
בימים האלה. לא.
לא.
את רואה רק את החוטים או נקודות שחורות?
חוטים, כל הזמן חוטים.
עכשיו, אם את מביטה ימינה ומביטה שמאלה, החוטים רודפים אחרי המבט, נכון?
נכון.
אוקיי. אז זה, קודם כל זה לא מסוכן. בית, הרופאה תסתכל עם מנורת צדק ותראה בדרך כלל מה שקורה, זה יש לנו בתוך העין שלנו היא כמו כדור. ואם יש כדור רגל או כדור סל שהוא מלא באוויר, העין שלנו היא כדור שמלא בג'ל. עכשיו, הג'ל הזה לפעמים יש בו קריסטלים. בעיקר ככל שאנחנו מתבגרים, אחוז האנשים שיש בהם קריסטלים כאלה הוא יותר גדול. ואז לפעמים הם רואים את זה כמו נקודות שחורות. בדרך כלל המוח לומד להתעלם מזה. כלומר, יכול מאוד להיות שהרופאה תגיד לך, זה שום דבר, אל תעשי כלום, ובעוד חודש, חודשיים, תראי שאת שמה לב לזה פחות.
עכשיו זה התחיל בנקודות, אבל עכשיו אין לי נקודות, זה רק החוטים האלה שהם...
עכשיו, כשאת תנסי למקד את הראייה בחוט עצמו, תסתכלי, את יכולה, אם את לא עושה פוקוס, אם את לא מסתכלת רחוק, נסי כאילו להסתכל על החוט.
אוקיי.
האם את רואה כמו נקודות קטנות בתוך החוט שזזות, או זה חוט-חוט?
זה חוט-חוט.
אוקיי. אז זה קשור למה שאני אמרתי.
אוקיי.
כי לפעמים רואים, לפעמים...
אז זה יכול לחכות עוד שבוע.
אם אין ירידה בראייה, אז זה לא קשור לרשתית, ואז אני יכול לחכות עוד שבוע.
אוקיי.
וקרוב לוודאי
ש... ויש לזה טיפול?
לא. לא, אבל אומרים ללכת עם משקפי שמש, ולאט לאט המוח מנטרל את זה, וזה מפריע פחות ופחות.
אוקיי, בסדר.
טוב, אורנה.
תודה רבה.
כל טוב.
ביי, ביי, שבת שלום.
ביי, שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו. הלו. שלום.
שלום, ואני עכשיו?
כן, זאת את.
יפה, זה כיף לי. מיכל, בת 66, מתל אביב.
כן, מיכל, אני איתך.
יש לי שלוש שאלות קטנות. אני אתחיל מהחשוב לפחות חשוב, ואתה תחליט עד כמה אני יכולה לשאול.
יש לי שאלה.
כן.
מיכל, מה ההבדל בין שאלה בינונית לשאלה גדולה לשאלה קטנה?
אז תכף תראה. השאלה הראשונה זה, יש לי כאבים מאוד חזקים בירך ימין שכבר נמשכים המון זמן, לדעתי זה כבר כרוני. זה בא והולך, בא והולך.
זה הולך לגמרי? רק שנייה. זה נעלם לגמרי או שזה רק יורד?
כנראה שזה יורד, כי זה פחות מציק לי.
אוקיי, עכשיו זה יותר קשה כשאת יורדת מדרגות, נכון? לא שאת עולה מדרגות.
האמת היא שאני עולה במעלית.
את עולה במעלית, אוקיי, בסדר.
אז זה קשה לי כשאני עושה ספורט, למשל, אני עושה הרבה הליכות, במיוחד בקורונה, הפצצתי אוקיי. כן. את הרגליים בהליכות.
עכשיו, כשאת שוכבת במיטה על הצד, אם את שוכבת על הצד הזה, זה כואב יותר או כואב פחות, או זה לא משנה?
זה לא משנה. לפעמים זה okay. בכלל לא, ולפעמים כן, ולפעמים לא. אני רוצה עוד להוסיף עוד משהו.
כן.
שהייתי אצל אורתופד, והוא אמר לי שזה כנראה מעמוד השדרה, שלח אותי לרנטגן ולסיטי. Mm-hmm. והתוצאה הסופית הייתה שיש לי בלט קטן בין L4, L5, S1, משהו עם S1 ו-L4, L5. Mm-hmm. אמרתי את זה נכון?
אמרת את זה נכון, אבל L4, L5, S1 לא בדיוק מקרין לירך.
בדיוק, זה מה שהאורתופד אמר לי, שזה מקרין לחלק התחתון של הרגל, נכון?
אז תראי, בואי תרגיע.
אז אני כאילו שואלת מה אני יכולה לעשות.
בואי קודם כל, אקחי, עם איזה טלפון אנחנו מדברים? את, עם איזה טלפון אני מדבר?
כרגע נייד, אבל אני יכולה לעשות כל מה שתגיד לי.
אוקיי, באיזה רגל זאת?
ימין, ימין, וזה בצד החיצוני.
אוקיי, תעמדי, תחזיקי את הטלפון ביד שמאל.
ביד שמאל, אוקיי.
תעמדי ישר.
אז רגע, אני פשוט בתוך האוטו, אני יוצאת מהאוטו. רגע, אני עומדת ישר.
תעמדי ישר, תעמדי דום, כמו שחיילים עומדים
אוקיי,
דום.
אוקיי.
ובמקום שהאצבעות שלך נגמרות, תלחצי חזק על הירך.
זה בדיוק המקום, הנקודה הרגישה.
אוקיי, אז הכאב שלך יכול מאוד, קרוב לוודאי, שהוא לא בא מעמוד השדרה, אלא הוא בא
רגע, מצלעי. רגע, אני נכנסת לאוטו, כי אני לא כל כך שמעתי. הכאב שלי הוא בוודאי.
הוא קרוב, קרוב לוודאי, זה כן. אני אומר לך, הוא קרוב לוודאי מצוואר הירך.
מצוואר הירך.
ולא מעמוד השדרה.
אוקיי.
עכשיו, כל אישה, או לא כל אישה, אבל בוא נגיד 70% מגברים ונשים, מגיל 60-65 פלוס, שנעשה להם CT, נמצא שינויים בעמוד השדרה.
כן, זה גם האורתופד אמר לי.
זהו, עכשיו בואי תראי. את יושבת באוטו, יש מספיק, את יכולה לקחת את הכיסא כמה שאפשר יותר אחורה?
ברור.
אוקיי.
אני גם יכולה לצאת מהאוטו אם אתה רוצה.
אני לא רוצה, מה את רוצה? לא, מה שאני רוצה...
לא, מה שנוח לך.
מה שאני רוצה זה שתקפלי את הרגל
לקפל.
ותסובבי אותה כמה שאפשר הצידה עד הסוף.
אני רוצה להגיד לך, כשאני עושה את זה, אני עושה את זה בהתעמלות, וזה משחרר לי את המקום. לא, להפך.
משחרר לי. וכשאת מסובבת את הרגל דווקא לצד השני,
אז אני יותר מרגישה את זה.
את יותר מרגישה את זה. עכשיו תגידי לי, הכאב מקרין לפעמים למפסעה?
לא.
לא, אוקיי. אז מדובר קרוב לוודאי בכאב שהוא מהקופסית של ה... של צוואר הירך.
אוקיי.
מה שנקרא מהטרוכנדר, זה מה... קלינית, לפי הקליניקה...
וואי, אני חייבת, פרופסור, אני חייבת להפסיק אותך ולהגיד לך, לפני 3 שנים פניתי אליך, עם כאבים מאוד חזקים בנקודה הזאת, ואז אמרת לי שיעשו לי במרפאת כאב זריקה בקופסית, יכול להיות?
כן.
טרוכנדר? והכאבים ירדו לי בצורה משמעותית.
זה תוכנתי לבורסית.
אבל נשאר לי טיפת כאב שהולך ומתגבר כל הזמן.
אוקיי, צריך לחזור על הפעולה כנראה. או לבדוק, או לראות, או לעשות אולטרסאונד במקום, או פיזיותרפיה
במקום. במקום עצמו אפשר לעשות אולטרסאונד?
בוודאי. אולטרסאונד טיפולי, לא אולטרסאונד הבחנתי.
אוקיי.
יש אולטרסאונד שאנחנו עושים כדי להבחן, כמו צילום אולטרסאונד. זה להבחנה. כמו צילום רנטגן, כמו אולטרסאונד, כמו סיטי. ויש אולטרסאונד שעושים בפיזיותרפיה כדי לטפל באנרגיה של אולטרסאונד.
יש לי בבית את עם ארבע מדבקות, איך קוראים לזה?
טנס.
איך? טנס, בדיוק. זה יכול לעזור? פחות.
זה עוזר לכאב, אבל זה לא... עכשיו, אם אתה עשי במקום מסאז' חזק, בעצמך,
אני עושה.
עם וולטרן.
אוקיי.
כן, זה לפעמים יכול להקל ולעזור.
יופי, יופי, יופי.
זאת שאלה ראשונה, ואת ראית שהייתה קטנה, אבל גדולה.
נכון, נכון. עוד דבר קטן, אני יכולה להמשיך עם הפעילות הספורטיבית שלי? אני לא עושה יותר גרוע?
בפירוש כן.
כי אני פחדת לפגוע. אני יכולה, התעמלות, כיפופים.
את יכולה לעשות הכל עד גבול הכאב. אם את מרגישה כאב, תעשי משהו אחר.
הבנתי.
אם זה כאב חלש, לא בעיה. אבל אם את מרגישה כאב חזק, אל תעשי.
הבנתי, יופי.
אני תמיד אומר, תקשיבו לגוף, לא לרופא.
ברור, זה בדיוק מה שעשיתי, וכאורתופד אמר לי, תפסיק עם הפעילות הגופנית.
אוקיי.
ולא הייתי מוכנה את זה.
אוקיי, אז תקשיבי לגוף שלך.
כן. יופי. שאלה שנייה, בת של חברה מאוד טובה, קיבלה את החיסונים, את החוסני קורונה, גם ראשון, גם שני, עשה לה בלגן גדול מאוד בקטע הורמונלי. מחזור כל שבועיים וכו' וכו'.
כן, זה כזה ידוע.
מפחדת עכשיו לעשות את השלישי.
בואי אני אגיד לך משהו. אנחנו יודעים שלמעלה משישה מיליארד אנשים קיבלו חיסונים בעולם. אנחנו יודעים הרבה, אספו את האינפורמציה, אנחנו יודעים הרבה לגבי תופעות הלוואי, וזאת אחת התופעות לוואי שאנחנו יודעים אותה. אצל נשים יודע. בגיל הפוריות, יש שכיחות יותר גדולה של בלגנים הורמונליים קצת, של דימומים כבדים. בחלק גדול שזה התחיל זה חלף, חלק זה עוד לא חלף, אז אנחנו, עוד, לגבי זה אין לנו עדיין סטטיסטיקות. עכשיו השאלה, הבעיה, יש פה בעיה. אם כבר יש לה שיבושים הורמונליים, אז האם... האם עוד חיסון יעשה יותר שיבושים הורמונליים? אני לא יודע להגיד לך. אני לא, רב הנסתר על הגלוי.
בדיוק. אני לא יכול להגיד לך. כי עכשיו בשום פנים ואופן לא... אני אגיד לך מה, גם היה לה איזושהי נפילה רגשית חזקה. אני לא יודעת אם קשור לזה, לא קשור לזה, אבל זה קרה בדיוק באותה תקופה.
יכול להיות קשור לזה. אני יותר מאמין בתחום של גוף נפש ויחסי הגומלין ביניהם.
ברור.
זה דבר ברור. אחד. עכשיו, דבר שני... אני, הבעיה היא גם בעיה שעדיין מבחינה חוקית, אם היא תרצה קו, תו ירוק, היא תצטרך בלית ברירה לקבל עוד חיסון, אלא לגשת לוועדת חריגים, וזהו, ואני גם לא יודע אם יאשרו. אני לא יודע מה להגיד לך. אני, אם זו הייתה ביתי, אשתי, אחותי, הייתי אומר לה, קחי את החיסון, יותר גרוע זה לא יהיה מבחינה הורמונלית, וסביר להניח,
כן.
שלא קשור.
הבעיה הורמונלית לא קשורה?
לא, הבעיה הורמונלית יכולה להיות קשורה, ואם יש לה מחזורים יותר כבדים, או דימומים לא בזמן מחזור, אלא באמצע המחזור, אלה דברים שתוארו. השאלה אם אין לה בנוסף גם קצת מצבי רוח, וגם דברים רגשיים.
כן.
זה יכול מאוד להיות שכל הדבר קרה בגלל הטראומה הרגשית שהיא חוותה.
הבנתי. אוקיי, ועכשיו השאלה האחרונה, ובטח אני לא יודעת אם שאלו, אני עוקבת אחריך, לא יודעת אם שאלו את זה או לא, חיסון שפעת עכשיו.
אז אם בפתיח של התוכנית הזאת לפני שעה ושעה 24 דקות, אמרתי שאני ממליץ לקבל חיסוני שפעת, ואני אישית את חיסון השפעת שלי קיבלתי ביום רביעי שעבר.
הבנתי, אין קשר בין זה לבין הקורונה.
שום קשר.
יופי.
חשוב לקבל אני... את זה. אגב, נכון? אגב, אפשר כן. לקבל את החיסון השלישי ואת החיסון הזה באותו יום.
והמלצה לא, כלומר, את החיסון היום... השלישי כבר עשיתי.
לא, אני לא מדבר עלייך, אני חושב שיש עוד אחד, אוקיי. עוד אדם אחד לפחות ששומע
לפחות,
אותי כרגע.
לפחות, כן. ואם מדובר ממליץ... בך זה בהרבה מאוד.
אז אני ממליץ לקבל, אם מי שלא קיבל, לקבל את שני החיסונים. היום גם בתחנות החיסון נותנים את שני החיסונים גם יחד.
אוקיי, כן, אוקיי.
ורק נותנים חיסון נגד שפעת ביד אחת ונגד קורונה ביד שנייה.
הבנתי, אבל מכיוון שאני עשיתי את החיסון נגד קורונה השלישי לפני שפעת. חודש בערך, אז כן. אין שום בעיה.
שום בעיה.
יופי. טוב, נכון ששתי השאלות האחרות היו קצרות יותר?
מודה באשמה.
תודה רבה לך, טוב. אתה גדול, באמת.
תודה רבה,
אין מילים. תודה מיכל. תודה. להתראות, ביי.
להתראות, ומי איתנו על הקו? הלו? שלום.
הלו. שלום.
שלום, עם מי אני?
עידן.
כן, עידן.
נעים מאוד, פרופסור.
נעים מאוד, עידן. בן כמה אתה?
בן 30.
כן.
רציתי לשאול בבקשה, נולדה לי ילדה לפני שנה וחצי, ומצאו אצלה חוסר ב-G6PD.
כן.
עכשיו, אני ואשתי לא ידענו שיש לנו את זה.
אתם ממוצא עיראקי?
לא, אני פרסי.
אוקיי, פרסים ועיראקים יש להם את החוסר ב-G6PD.
כן, אז עד שנה שעברה לא ידעתי את זה, אז הלכתי, עשיתי בדיקה ומסתבר שיש אצלי את החוסר.
אוקיי, אפשר לחיות עד 120 עם חסר, עד אפילו עד 180 עם חוסר ב-G6PD.
כן, אז הבנתי שזה בעצם גם נוטה לאלרגיה לפול. עכשיו, עד עכשיו אני עדיין אוכל.
טוב, אז אצלך, תראה, יש פיזור שונה של הגן, ויש תגובות שונות, ויש בחלק גדול מהמחלות הגנטיות, אז זה יכול להופיע, המחלה ההפרעה יכולה להופיע בצורה קלה, בינונית או קשה. עכשיו, אם אתה אוכל פול לעתים נדירות, ואתה לא אוכל הרבה, אלא שמים לך בפיתה קצת חינה, קצת חומוס וקצת פול, אז יכול להיות שאתה לא מרגיש שום דבר, אלא שאתה רואה למחורת אולי שתן יותר כאה. אבל אם אתה אוכל צלחת של פול מדמס מלאה כל יום, אז אתה כן יכול לראות את זה. אבל זה לא משנה, אני הייתי ממליץ לך בכל זאת להיזהר מזה, ולהוציא מהאינטרנט רשימה של תרופות, כולל סולפה וכולל תרופות אחרות, שהן תרופות שלא מומלץ, שלא רצוי לקחת עם G6PD, כי G6PD גורם לכך שאם אנחנו לוקחים אותו עם דברים שאסור לנו לאכול, אז הדם מתפרק, יש המוליזה של דם. אז אם זה בכמות גדולה, זה יכול לגרום לאנמיה, ואם זה בכמות קטנה, זה...
בקשר לילדה, למנוע ממנה להתקרב, או ש...
מה זה למנוע ממנה להתקרב למה?
לפול.
בת כמה היא עכשיו?
שנה ותשע.
לא, אני לא הייתי נותן לפול, ולא הייתי מאתגר אותה, ולא הייתי בודק. יש מספיק אוכל לילדים בגיל שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש ושש, גם בלי פול.
אוקיי, תודה רבה לך.
כל טוב, עידן.
תודה, ביי ביי.
בבקשה. כן, אולי רק כמה מילים. החוסר באנזים G6PD מופיע יותר בקרב אנשי אגן הים התיכון, ויותר ביוצאי עיראק, כורדיסטן, פרס, וזה חוסר אנזימטי, חוסר משפחתי, עובר בתורשה, וישנה עוד מחלה שנקראת פאביזם, שהיא גם כן סוג של רגישות לפול, קצת שונה, אבל היא גורמת גם לדלקות, כלומר, אם אוכלים פול בכמות גדולה, בפאביזם זה גורם לדלקת בעצבים. והחוסר ב-G6PD יכול לגרום גם לכאבי בטן, אבל מה שהוא עושה בעיקר, זה עושה פירוק של הדם. ולא נחמד, זה לא נחמד, זה לא מסוכן, תלוי עוד פעם בכמות, תלוי כמה אוכלים, תלוי בהרבה מאוד דברים. האנשים גם מוגבלים מוגבלים גם בתרופות מסוימות, ויש תרופות שאסור לקחת. כן, כן, מי איתנו על הקו?
שלמה סופר.
שלום, הלו. שלמה, אני איתך. כן, אני איתך.
כן, אני בן 78, מאזין לך הרבה מאוד שנים, ונהנה מהתשובות היפות והאמיתיות שאתה נותן.
תודה רבה.
אני רציתי לשאול אותך, אתה שומע אותי, פרופסור?
כן, כן, שומע מצוין, שלמה.
אני התחלתי טיפול בגזוזון למניעת נזק עתידי, גזוזון ברגליים לעשות.
כן, כן.
למניעת נזק עתידי של אפשרויות קטיעה וכל מיני נזקים.
רק אני תכף אסביר במה מדובר.
רק תן לי להשאין. שיש לי, אני סובל מסכרת, אני מטופל בתרופות, וכמובן עוד מחלות, יש לי עוד מחלות לא חסר, אבל... אני רציתי לשאול לדעתך אם אתה יודע על זה, ואם אתה הבנת, או אתה יכול לתת איזושהי המלצה, האם להשתמש, האם לנסות, האם לעשות את הגזוזון הזה, שקיבלתי המלצות וקראתי דברים מאוד יפים. עכשיו אני סיימתי.
אוקיי, אני מאוד מאמין בטיפול באוזון. אוזון זה O3, זה חמצן O3, חמצן עם שלושה אטומים. הוא טוב לחמצון, הוא טוב במצבים מסוימים. עכשיו, אתה אמרת לי רק שאתה לוקח את זה כטיפול מונע. האם אתה שם שקיות ברגליים עם גז אוזון? זאת השיטה שאתה מטפל בה? או האם אתה מקבל אינפוזיות של אוזון?
לא, לא. בינתיים התחלתי עם השקיות, ואני רק בהתחלה.
תשמע, אם אין לך פצעים, ואין לך נגעים, ואין לך כיבים ברגליים, אז אני לא יודע עד כמה זה יכול למנוע. הדרך המניעה הטובה ביותר לחולי סכרת, היא לקבל קודם כל בקופות החולים, או בתחנות לטיפול בסכרת, את הספרון על מניעת התפתחות רגל סוכרתית. כלומר, החוכמה הגדולה ביותר ברפואה היא מניעה. עכשיו, אנחנו לא יודעים, כלומר, אני לא יודע, ולא בדקתי את זה מחקרית לאחרונה, שטיפול בגז אוזון מונע התפתחות של קיבים, או של בעיות ברגליים. אם יש בעיות ברגליים, אז הטיפול בגז אוזון מומלץ ועוזר.
יש לי מעין שושנה, שפעם בכמה שנים היא מתעוררת.
כן.
ואז נותנים לי אנטיביוטיקה.
כן.
והיא נרגעת.
כן.
וזה כמו אדום כל הזמן, הרגל שלי כל הזמן באזור הזה אדומה.
היא לא אדומה, היא יותר סגולה, נכון?
אני קצת לא רואה טוב בצבעים, אז אני לא יכול להגיד לך, אבל...
כי זה אדום כרוני כזה, זה כל הזמן, וזה יישאר עד 120.
כן. כן, אז לא אני צריך... רציתי כן. להוריד שזה יישאר רק עד 100, לא עד 120.
תחכה, אתה תגיע לגיל 98, אז אנחנו נוכל להתווכח על השנים.
נו, יכול להיות, יכול להיות, דוקטור, אני רואה שהרפואה מתקדמת יחד.
נכון, נכון. תשמע, אני אומר לך עוד פעם, אני לא יודע עד כמה הטיפול בגז אוזון הוא מניעתי. עכשיו, ברגע שאתה צריך להבין שהשושנה שהייתה לך והנזק שישנו לאור, והצבע של האור, שהוא צבע סגול כהה, אדום סגול כהה, הוא הצבע שישאר. וזה דבר שעליו אי אפשר להשפיע. מצד שני, חשוב מאוד שתלך, יש גרביים מיוחדות עם סיבי כסף, שהם גרביים שאין בהם תפרים. חשוב שאתה תבדוק, ומישהו שרואה טוב, אם אתה לא רואה טוב, אז זו בעיה, ותבקש ממישהו, בן זוג, בן משפחה, שפעם ביום, פעם ביומיים, מסתכל טוב טוב על הרגליים שלך, על אזור הציפורניים, על המקום שבין אצבעות הרגליים, לראות שאין שם סדקים, שאין שם פצעים. אני מניח שאתה לא רואה טוב בגלל שיש לך השפעה של הסכרת על רשתית העין. ואני מניח שאם זה כך, תקן אותי אם אני טועה, שלמה.
לא, אתה אף פעם לא טועה.
לא, לא, אני לבעי שהייתי אף פעם לא טועה.
זה בדיוק מה שקורה אצלי.
אוקיי, אז אם יש לך את הבעיה הזאת, סביר להניח שיש לך גם דלקת בעצבים, או בעיה בזרימת דם לעצבים הקטנים, וירידה בתחושה ברגליים. ואם יש לך קצת...
זה ברור, ירידה... זה בגלל הסכרת.
נכון, כן, אבל זה בגלל... אבל, ולכן אני מקפיד, צריכים להקפיד הקפדה יתרה. משום שאם
אני,
אתה נפצע...
כן.
אם אתה נפצע כן. בכף הרגל, או אם הרגל... או אם הנעל משתפשפת לך, או אם הגרב לוחצת באיזשהו מקום, אתה יכול לפתח שם פצע, ובגלל שיש לך ירידה בתחושה, אתה לא תרגיש אותו ולא תהיה מודע לו. ואם אתה לא רואה טוב, כדאי שמישהו בבני המשפחה, פעם ביום, פעם ביומיים, יסתכל טוב. וכדאי להחליף גרביים וללכת רק עם גרביים או מקוטנה, או גרביים שהן מיוחדות לחולי סוכרת שאין בהם תפרים, ורצוי אפילו כאלה עם סיבי כסף שהם מונעים דלקות ומונעים חיידקים. ואני מאמין שזה עוזר וזה מונע. אם טיפול באוזון יכול למנוע או לא למנוע לפני שנוצרים דברים, אני לא יודע.
פרופסור קרסו, אני כמובן מקפיד כל השנים על גרביים כאלה, אבל עכשיו קיבלתי ממי שמטפל בי, אני לא רוצה להזכיר שמות כמובן, כן. גרביים שאני חייב כל החיים אהיה לגרוב גרבי ניילון כאלה, גרבי לחץ.
כן, אוקיי, זה בגלל זרימת דם.
מה זה הדבר הזה?
זה גרביים שהם נותנים לאנשים שיש להם או ורידים ברגליים, או הפרעה בזרימת דם כדי לעזור לדם לעלות למעלה. אלה גרבי, זה גרבי לחץ, זה גרביים, כמו גרביים אלסטיות, זה כמו תחבושת אלסטית, אבל בצורת גרב, שלובשים אותה, וקשה אפילו לגרוב אותה, נכון?
זה לא גרב אלסטית, אני לא יודע, עוד לא התחלתי, אני בתחילת כן. הטיפול.
אם זה רופא של סכרת נתן לך, זה דבר טוב מאוד.
לא של סכרת, דווקא של הגז אוזון, שמרפא ותיק בגז אוזון, ואני עברתי ריפוי בגז אוזון, לפני כ-15 שנה שאני עשיתי לי קריאות ברגליים, ישבתי על יד תנורים דולקים בחורף.
כי לא הרגשתי את הרגליים.
ולא הרגשתי את הרגליים, ועשיתי לי קריאות מדרגה 2, ולא ידעתי איך לטפל ולא ידעתי איך לסבור לי את זה. אז במקרה...
אז כשהיה פצע, אז כשהייתה פציעה וקביעות, טיפול באוזון הוא טיפול מצוין.
וזה עבר לי יוצא מהכלל, תקופה קצרה וטיפול... מאוד סימפטי, אפשר להגיד, ולא סימפטי. נכון. גם היום, כשאני עובר את ה... לכן הלכתי לרופא וביקשתי ממנו טיפול בגז אוזון, כל הפצעים הקטנים שאתה הזכרת בין האצבעות, והשושנה הסגולה, וכולו וכולו, אני רוצה להילחם בזה.
בסדר גמור, אז אם יש לך פצועים קטנים.
אם אתה אומר שהגז הוא בסדר, אבל כן, אני כן. קראתי גם שאפשר לקנות את זה, במיכל גז ולעתיד, אבל אני לא
אסתכל. לא, יש היום מכשיר שהוא נמצא לרכישה, צריכים להביט באינטרנט, שזה מכשיר שמייצר מי אוזון. וזה מכשיר שהוא מכניסים לתוכו מים, מי ברז, רצוי מים קרים, ויש בו סוללה, והוא לוחצים על כפתור, והוא נותן נתז של מי אוזון. עכשיו, גז אוזון הוא אסור לנשום. מותר לשים, מותר לעשות חוקנים עם גז אוזון, מותר לעשות את הכל, אבל אסור לנשום אותו. את הגז. אבל מי אוזון, כן, אבל מי אוזון אפשר להשתמש בהם.
איך שמתי לב שאסור לנשום אותו? שרוקנו לי את השקיות? אז הם לא בדיוק במקום שאני הייתי מקפידים כל כך על היגיינה ועל ניקיון ועל צורה טובה, איך שעושים את זה, ובאמת התפשט בחדר. ואז הרגשתי את זה בנשימה צריבה כזאת.
כן.
אז הבנתי שהגז לא טוב לנשימה, אבל לא, זה לא הבנתי על לנשימה. הגופי. כן. אבל הדוקטור בכללי, אתה, פרופסור קורס, סליחה, אתה לא אומר שאני צריך לחשוש מהגז?
לא, לא צריך לחשוש מהגז, רק לבקש לפתוח חלון, או לבקש שישימו לך שסתום, תצא החוצה לחצר, ותפתח את זה שלא לא לנשום את הגז, זה לא רצוי.
בסדר גמור.
או שיש להם סקשן שם, אם זה מרפאה, יש להם סקשן, סקשן זה מה ששואב, אז שיחברו וישאבו את זה. טוב, כל טוב לך שלמה.
תודה רבה.
כל טוב, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
מעדיפה להישאר בעילום שם.
מקובל עלינו.
רק לא בעילום, פרופסור
רק לא בעילום גיל.
בבקשה?
רק לא בעילום גיל.
אני יכולה להגיד לך, גיל 68, זה אני אף פעם לא שומרת.
מצוין, מצוין.
אוקיי. הסיפור שלי הוא שאני כבר 10 שנים סובלת מהתעלפויות. וזה לא משהו שביום יום, אבל זה קורה כשהגעתי למסקנה שזה מהתרגשות, שאיזה חוויה שאני עוברת, כאילו לפני, ואז אני מרגישה צורך להתרוקן, ותוך כדי בשירותים אני פשוט מאבדת את זה, ואני משתתחת.
זה נקרא עכשיו, וגל סינקופה.
זהו, אז בפעמים, כל הפעמים, עד לא מזמן, בעלי היה נכנס ללחץ, בבית חולים, בתררם, ושוב, כל הבדיקות, והביתה. לאחרונה זה היה מלווה גם בהקאות, לפני כן הקאות קשות, ואחר כך יחד עם זה גם להתרוקן, וגם הרגשה של אילפון. עכשיו, בפעם האחרונה, אני פשוט... אמרתי לבעלי, אני נפלתי ממש ברצפה, ובעלי תוך כדי שינה התעורר, ראה אותי על הרצפה, ואז אמרתי לו שאין צורך בית חולים, התאוששתי כבר, ומה שאני פוחדת, שלהיפצע, מה אני עושה כשאני מרגישה את זה, איך להימנע, איך להחזיק את עצמי, שאני לא אפול, שאני
האם,
לא
אתעלף. האם לפעמים את, זה לא קשור להתעלפויות ולחוויות לא נעימות, אלא את רק צריכה להתרוקן, ואת מתעוררת באמצע הלילה, ואז את הולכת ומתרוקנת, ואז זה קורה?
כן.
אוקיי. זו תופעה שאנחנו מכירים אותה, היא נקראת וגל סינקופה.
כן.
שכאילו במערכת העצבים, הרי מערכת דרכי העיכול שלנו עובדים בצורה שאוכל נכנס מהפה, וגל של תנועה מעביר אותו מהוושת לקיבה, ומהקיבה למעיים. זה הכיוון, הכיוון הוא מלמעלה עד למטה.
ברור, כן.
יש מצבים שבהם מסיבה לא ברורה, קורה מצב שכאילו באותו זמן... יש גם גל אחד שמוריד מלמטה למעלה, כלומר, מאמצע הבטן כאילו למעלה, ואז יש לך בחילה ורצון להקיא, וגם מגרה את מערכת העצבים, והדבר השני הוא שכאילו מלמעלה למטה, ולפעמים יש אנשים שמרגישים צורך להתרוקן, אבל קשה להם להתרוקן.
נכון.
כאילו את רוצה להתרוקן, אבל זה לא יוצא, ואז את לוחצת. נכון?
נכון, אבל
ואז כן, את לוחצת נכון. ואז מתחילה הבחילה.
נכון, אבל גם לפעמים זו התרוקנות מיידית שאין שליטה עליה, זה כן. ממש לא נעים. זה כן. אין שליטה, את פשוט מאבדת את זה לגמרי.
כן, אני יודע.
זה ממש חוויה לא נעימה, ואם אני רוצה, אני פשוט נמנעת בזמן האחרון לנסוע למקומות, כי אני כבר מוטרדת.
מה השכיחות של זה?
אחת לחודשיים,
אני אגיד לך מה,
ליותר, לחצי שנה, עשיתי את כל הבדיקות.
אין הרבה מה לעשות.
אין מה לעשות, אני צריכה לחיות עם דבר כזה, דוקטור.
תקשיבי, אני אומר לך, מניסיוני אין הרבה אפשרות למנוע את זה. הדרך היחידה היא ברגע שאת, אם את מרגישה קודם צורך להתרוקן, ואת יושבת על האסלה, ואת מרגישה שאת לא יכולה להתרוקן, אז אל תנסי, תעצרי, כאילו תתאפקי.
כן, אבל אם אין שליטה ולא, אבל אם אין שליטה וזה יוצא.
אם אין שליטה ואת מרגישה, אז אני הייתי מציע לך להישכב על הרצפה, ואז אמנם תהיה לך בריחה של צועה לרצפה,
אבל
לא תתעלפי, ולא תקבלי מכה בראש.
הבנתי.
עכשיו, אם את נמצאת בחוץ לארץ, אז בלילות שאת בחוץ לארץ, תקני תחתוני, יש תחתונים שהם תחתוני חיתול.
אוי
בבוי. אוי בבוי, אבל זה רק שאת נמצאת בחוץ לארץ, לפני שאת הולכת לישון, את לובשת את התחתון הזה. זה קורה בדרך כלל בלילה, נכון?
בלילה, כן. כן, זהו. בלילה לפנות בוקר.
כן, כן, אז שהמערכת הפרסימפתטית עובדת יותר. אז אני אומר לה, יש לי כמה אנשים, אני אומר, תקנה את התחתוני חיתול, אתה הולך לזה, אגב, אפשר להשתמש בהם כמה פעמים אם את לא משתמשת בהם, זה לא שאת צריכה לנסוע לחוץ לארץ עם 30 חיתולים. את לוקחת לך שניים או שלושה, שמה אותם לפני שאת הולכת לישון, מורידה אותם בבוקר. ואז אם חס וחלילה קורה במלון, את נשכבת על הרצפה.
זה הפתרון, כאילו.
כן, תכיני לך קודם, תכיני לך קודם על הרצפה, במלון, כמה מגבות שיהיו על הרצפה. ואם זה קורה, זה הדרך היחידה לפתור את הבעיה בצורה יצירתית.
אבל, אוקיי, אבל חוץ מזה, מה ש... אני לוקחת ציפרלקס, שנתנו לי ציפרלקס.
זה לא, זה לא פותר את הבעיה. פתר לך?
לא, אולי הוריד לי קצת חרדה, כי הייתה תקופה שהייתי פשוט בצורה, ממש, קודם כל לא השלמתי שזה מחרדה, אמרתי מה לי ולזה.
לא, זה לא רק חרדה, חרדה היא פקטור קטן. חרדה היא פקטור שמגרה את מערכת העצבים, וזה כן. משהו שקשור לעצב הווגלי, לעצב שיוצא מהמוח, מאזור מסוים בגזע המוח, ויורד לאט לאט, זה הווגוס, והוא יורד לאט לאט לאורך דרך הקיבה, ולכן הוא גם קשור לבחילות, והוא מה שמחבר את ה... את ההקאות והבחילות והסחרחורות, כן. את כל השילוב של סחרחורות, בחילות והקאות.
כן.
ואת יושבת לא על האסלה, את פתאום... כן. לא קשור לתזונה. את יושבת על האסלה, פתאום את מרגישה שאת מתערפלת, כאילו את רוצה
לגמרי.
להירדם.
כן, לגמרי. זה... עכשיו, אתה ממליץ, דוקטור, על פרופסור קרסו, על איזה טיפול דיקור, או
לא,
טיפול...
לא, לא, זה לא עוזר. אני ממליץ...
הומופתי,
לא,
או...
לא, זה לא עוזר. זה לא עוזר, אני מאמין בדיקור ואני מאמין בהומאופתיה. זה לא פותר את הבעיה. תלמדי לא לחיות פותר. עם זה, לא לפחד מזה. תלמדי לדעת, זה קורה, תשכבי על הרצפה.
הבנתי.
אז נצטרכי פעם בשלושה חודשים לנקות את הרצפה.
לא, כל... אז אין תרופה ואין שום דבר.
לא שאני מכיר, לא שאני... אני מכיר טוב את התופעה, אני מכיר את זה, אני...
היא קיימת הרבה, דוקטור?
היא די נדירה. היא די נדירה.
היא נדירה, כן. אותה.
אבל אני כמטפל בדברים שהם לא, שהם די נדירים, נפגשתי עם כמה מקרים טובים כאלה, טובים במרכאות כאלה.
כן, כן. אוקיי.
טוב.
תודה רבה לך.
כל טוב לך.
פרס, לא לקח לי טוב. הרבה זמן להתקשר.
אבל הנה, התקשרת. כן, עם סבלנות אומר אייל, מגיעים אלינו. בסדר?
כל טוב,
כל
תודה.
כל טוב לך, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
שלום.
שלום. אני מדבר איתך. בני.
כן, בני.
אני בן 78.
כן.
כבר שבוע או שבועיים נוצר לי כדור במרפק, כמו כדור.
ג'ולה כזאת, היא נפוחה,
כן,
עגולה.
יותר מפינג פונג ופחות כן. מטניס.
כן, קיבלת מכה שם?
לא. לא זכור לי.
אל תעשה שום דבר ואל תנקז את זה. שלא, אל תלך לאורתופד שישאב לך את המים.
שמתי מגן מרפק.
מצוין. זה לאט לאט יספק, קרוב לוודאי.
אז זה יספק מעצמו?
ב-90% זה יספק.
האם אני צריך להימנע מאימון,
הרמת... אתה קרא לך, קיבלת מכה בפעילות ספורטיבית, במשהו?
לא, 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 לא. לא קיבלתי מכה.
לא, אז אני אסתפק בזה. הוא רק...
אז יש אני כאלה... יכול להמשיך באימון רגיל ובמשקולות
כן, כן,
וזה?
כן. כן, לא הגזמת עם משקולות?
לא, 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 אני לא
מגזים. לא מגזים. אוקיי, אז זהו, ברוב המקרים זה נספג, לוקח זמן, זה לא, אל תחכה שבעוד יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים, זה לוקח לפעמים חודשים.
ומה זה בדוק, פרופסור?
זה בדרך כלל בא ממכה, מחבלה, משפשוף.
לא, ממש, לא זכור לי. אבל אולי יכול להיות שקיבל.
אתה לפעמים יכול להתקל בדלת במכה שאתה לא שם אליה לב, וזה יכול לקרות. או בג'ים, או ברמת משקולת, אם היא קצת יותר מדי כבדה. אבל לרוב זה, אבל כמו שזה בא ככה, ברוב המקרים זה נעלם. אם לא, אז אפשר לעשות איזשהו ניתוחון קטן. אבל אני צריכים מאוד להיזהר מלהכניס מחט ולשאוב את הנוזל, גם משום שאפשר להכניס זיהום, ואז זה סיפור, וגם משום שבדרך כלל הנוזלים אוהבים לחזור.
הבנתי. פרופסור, אני סובל מנאורופתיה, זה לא קשור.
לא, הנוירופתיה אתה מרגיש שאתה נמניח יותר ברגליים, אבל אנחנו יודעים על איזה רקע הנוירופתיה, על רקע סוכרת?
כן, כן. לא, אצלי זה קריאו.
אוקיי. אז זה כנראה לא קשור.
לא מזה. זה לוקח זמן. טוב, אני מודה לך מאוד.
כל טוב, בני, כל טוב.
יום טוב.
יום טוב ושבת שלום. ומי האחרון שלנו להיום? מי המאזין האחרון? הלו? הלו?
שלום.
שלום, מי אחרון אחרון חביב?
שמי עידן, אני בן 25. כן. שמח מאוד להעלות את התוכנית שלך.
בכיף.
יש לי בעיה ככה, לפני עשור, פרקתי פעם הראשונה בשיעור ספורט את הפיקה ברגל.
כן.
פינוי אמבולנס, ורק לאחר כאפילו קצת פחות משעה החזירו אותה. מאז פרקתי עוד כמה, עוד פעם אחת לכמה שניות, בזמן זה שהתנועה וחזר מהר. ולפני כמה ימים שוב פרקתי לפרק זמן של כ-20 דקות, ואיכשהו...
אתה החזרת בעצמך או שזה...
איכשהו החזרתי בעצמי, אבל כן הלכתי מן הסתם לבית חולים, שם עשו רנטגן, ראו שהכל תקין, אבל מיד זה קרה לא בארץ, מאז כשחזרתי לארץ, עצתי לאורתופד, ושם הבנתי שהאופציה...
היא ניתוחית.
נכון.
כן.
אז רציתי, הפנותי לסיטי, אני עומד לעשות את זה, ורציתי לדעת, בגלל שנאמר לי שיש כמה סוגי ניתוחים, מה זה כרוך, מה ההליך הטיפולי בפריקת ברך חוזרת כזו, כמובן בגלל שהגיל שלי מאוד צעיר, מה הסיכונים?
אז ככה, הסיכונים הם שואפים לאפס, כי זה לא ניתוח גדול, זה לא ניתוח שצריך לעשות שם איזה מניפולציות מי יודע מה מסובכות. אז הניתוח הוא ניתוח פשוט שהאורתופד של ברך, וישנם אורתופדים מומחים לברך, עושים אותם. התופעה היא תופעה יחסית נדירה.
מה עושים בניתוח?
מה עושים? מקבעים אותו, מקצרים את הגידים, או תופרים את זה בצורה מסוימת כדי שזה לא יברח. זה תמיד בורח לאותו כיוון?
כן, שמאלה, החוצה.
אוקיי, החוצה. אז ואפשר לסדר, זאת תפירה, והניתוח הוא ניתוח פשוט והוא ניתוח קצר. זו הדרך היחידה. אפשרות שנייה היא ללמוד עוד פעם, לנסות ליישר את הרגל לגמרי לגמרי, למתוח אותה קדימה, להרפות את הרגל, ואז כאילו עם האצבע לנסות להחזיר אותה בחזרה בבת אחת. העניין הוא שזה כואב.
סופר כואב, כן.
כן, ואז קשה לך לעשות את זה בעצמך.
אחר, אני קורא פעם בכמה שנים, כלומר, אתה יודע, אני אומר לעצמי לעשות חישוב של האם לעשות הליך ניתוחי, שזה בכל זאת ניתוח,
אם אתה מסתדר ככה, אני הייתי במקומך, הייתי חי עם זה. אני אומר תמיד, ניתוח שלא מוכרחים לעשות, לא עושים.
למרות שזה בכל זאת קורה ויש לי שם בעיה.
כן, אתה ספורטאי?
לא, ממש לא.
נו, אז אם אתה לא ספורטאי, הסיכוי שיקרה לך עוד פעם, כן.
למרות שזה קרה 3 פעמים בעצם?
כן, תשמע, אם תראה, העניין הוא עניין של החלטה. ופשוט, okay. אם אתה אומר, תשמע, אני רוצה להיות משוחרר, אני לא רוצה להיות מוגבל, אני רוצה איכות חיים, אני רוצה לשמוע...
זה נורא מפחיד.
זה נכון, זה מפחיד, אבל זה לא מסוכן.
נכון. כן?
וזה כואב.
מאוד.
וגם אחרי שמחזירים את זה, זה כואב עוד קצת. זה לא שזה מחזירים את זה ואתה לגמרי, כאילו שאחרי לידה, אישה יולדת, התינוק יצא החוצה אחרי הכאבים, וכאילו נכון. שלא היה כלום. אלא אם כן תפרים ודברים כאלה, זה כבר דברים אחרים. אבל אם אתה מחליט שזה קשה לך, אז הניתוח הוא ניתוח פשוט. הניתוחים האלה הם ניתוחים מוצלחים. אחרי הניתוח צריכים קצת פיזיותרפיה ודברים כאלה. אבל, אבל עוד פעם, it's up to you, אתה יודע, יש ניתוחים שאתה צריך להחליט עד כמה אתה רוצה או לא רוצה. אתן לך דוגמה אחרת. אתן לך דוגמה של החלפת ברך.
כן.
החלפת ברך זה ניתוח של איכות חיים. כלומר, זה לא ניתוח שמוכרחים לעשות אותו. זה ניתוח שאנשים שיש להם שחיקה של הסחוס, יש להם כאבים חזקים, הם מוגבלים בתנועה, הם מוגבלים בהליכה, הם סובלים מכאבים, אבל אם הם יחליטו שהם לא רוצים לעשות את הניתוח, הם יוכלו לחיות עד 120 איך שהם באותו רגע. זה לא ניתוח מציל חיים. זה ניתוח שמשפר איכות חיים.
כן, סליחה שאני קטעתי אותך. אחד מהדברים שאמרו לי שהסיבה שעושים לי גם סיטי, זה כדי לראות אם יש גם שחיקה של הסחוס עצמו. תוצאה מהפריקות. כלומר, יכול להיות שיש גם שחיקה.
אוקיי, אז צריך לראות. ברגע שיש לך תשובה של ה-CT, אז אפשר יהיה לעשות עוד מחשבה, אבל זה לא... אני לא חושב שאתה צריך לדאוג, אני לא חושב שיש לך שחיקה של הסחוס. כי אם הייתה לך שחיקה של הסחוס, היו לך סימנים אחרים בין פריקה לפריקה. עידן יחימי, אנחנו חייבים לסיים. תודה לך.
תודה רבה.
תודה.
ביי ביי.
זהו רבותיי, תודה שהייתם איתי. סיימנו להיום, וזה הזמן להודות לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאיר הפרץ המפיקה, לג'וני דוב שהיה אחראי לדיגיטל, איציק אהרון שהיה אחראי לשידור ב-103 FM, ולסער בן חמו שהיה אחראי לשידור ב-104.5. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. אז אני אאחל לכם שבת טובה, שבת שלום. מי שלא קיבל חיסון לשפעת, שיקבל חיסון לשפעת. מי שלא קיבל את החיסון השלישי לקורונה, שיקבל אותו. ושנהיה בריאים, שיהיה לנו רק טוב, ונתראה באותו מקום ובאותה שעה בשבוע הבא להתראות.